ישראל במלחמה. לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, אינון מגל ובן כספית. 1-2
הוא בטלפון, אז תכף זה קצת טיפה סבלנות. זה תשמע, לא נעים, הבן אדם חוזר אחרי מחלה, הוא בשיחת טלפון חשובה זה נראה. אני מסתכל עליו, כאילו, האוזניות עוד לא על הראש, עכשיו הוא ישים אותם. הנה, אתה רואה, גרסר, טיפה סבלנות, אמרתי לך שזה יסתדר.
בוקר טוב, בוקר טוב. מה נשמע?
בסדר, איפה היית? מה, היית חולה?
כאילו שאתה לא יודע.
אני שואל?
כן, הייתי חולה, כן.
נו.
חולה, כן, הייתי חולה, שפעת.
שפעת?
שפעת, אני יודע, וירוס.
לא, יש הבדל. וירוס זה עובר תוך יומיים שלושה, שפעת יכולה לתפוס לך קשה?
אני יודע מה יש לי, אין, זה הכל בסדר, אבל חטפתי את זה קצת, אתה יודע, אתה שוכב כזה במיטה עם איזה 14 סמיכות, מזגן, בקבוק חם, כל האירוע וקר לך.
ומצייץ.
כן, ומצייץ וקר לך.
את כל העצבים של המחלה, כאילו, בום, טרה.
כן. אבל בסדר, אתה יודע, נער הייתי גם זקנתי, כן, כבר הייתי חולה, כבר עברתי כמה וכמה פעמים בחיי, כל חורף. אפשר ללכת לעשות חיסון, זה בונע את זה. אולי שנה הבאה אני אעשה חיסון. כל שנה אני, לא כל שנה, אלא בשנים האחרונות לא עשיתי חיסון.
של השפעת.
כן, ואז אני חוטף איזה שפעת, ומתקדם הלאה, אני יודע.
עשיתי חיסון אחד לשפעת בחיים שלי. זאת הייתה שנה שלא הפסקתי להשתעל כל השנה, גם תוך כדי שינה.
וואלה.
לא הייתה לי שפעת, אבל השתעלתי כמו איזה דוד ככה לודה. לא יכולתי להוציא מילה מהפה. מילה, לא יכולתי להוציא מילה מהפה כל החורף.
אז אולי תיקח חיסון.
אולי בפעם הבאה זה כבר יהרוג אותי. לעומת זאת, את כל חיסוני הקורונה כמובן לקחתי בשמחה רבה. קיצור, אין לי דעה מגובשת.
כן, לא צריך להתרגש. יש פה עניין שכל דבר מתרגשים יותר מדי. הסף ההתרגשות, כן, הוא נמוך מדי. כל דבר קטן מתרגשים. לא צריך להתרגש מכל דבר. הכל בסדר. העולם מתנהל, מסתובב. לא, שר, אם סף ההתרגשות הוא גבוה, כן, אז בעצם להגיע לסף לוקח הרבה זמן. אבל אם סף ההתרגשות הוא נמוך, אז כל דבר קטן מתרגשים ממנו. אתה מבין?
לא כל כך.
אתה הבנת את זה, מר כספית?
אני מבין את התזה, זאת אומרת, אריאל שרון היה קורא לזה תבהלה. לא רוצה, כאילו אין סיבה לתבהלה.
כן, כל דבר דרמות. הוא אמר ככה, היא אמרה ככה, מה פתאום, וזה, חבר'ה, בואו, אנחנו כבר פה ביחד כמה 70-100 שנה. בואו כאילו, בואו נרגיע קצת, בואו נרגיע. אחרי האסונות שקרו לנו, אז בכלל, פרופורציות, כן? פרספקטיבות. בואו קצת נתאפס על עצמנו. יותר קוליות. אני מציע יותר קוליות. יותר שוויון, כן. שוויון נפש.
קוליות זה שמך השני הרי. אז עשית פטריוטים אתמול?
לא. היום בעזרת השם אני אחזור.
יקרונו לקאמבק.
כן.
העליתי עכשיו את הסרטון המטורף, המטורף, של המסתערבים בבית החולים בג'נין. ראית את זה?
לא. וואלה.
עכשיו אני גם טעיתי קצת, כתבתי שזה רק ימם, זה בעיקר שבק, וימם, המסתערבים של הימם, תקשיב, תסתכל, זה בפיד שלי.
זה בעלה של שקמה ברסלר?
כן, זה על הכיסא גלגלים. תקשיב, הם באים בתור נשים הרות, אנשים על כיסאות גלגלים, חבושים וזה, ותוך שנייה טרח, בום, הכל מלא נשק, ישר לאיזה חדר מסתור בקומה שלישית. אגב, בית החולים נראה יותר טוב משיבה.
באמת?
מסדרון, מסודר, נחמד, כאילו...
לא יודע, קצת לא הייתי להתחפש לחולים.
גם לא הייתי לארגן פיגועים, אז זה מתכזז.
כן, אבל אנחנו עם אחר, אנחנו אחרים, אנחנו יותר מוסריים, אנחנו רוצחים אותנו ואנחנו... ואנחנו בקבוצת מיקוד של אסא כשר.
טוב, לא טוב לך, שר מחלה.
הנה, אני רואה את הסרטון. חבר'ה שם עם קובעי גרב ונשק. לא מכובד. לא מכובד. אתה בא עם נשק, תבוא כמו שצריך. ולא פה צולע לי פתאום וכל הדבר הזה.
הבנתי. טוב.
אתה מבין מה קורה? הדבר הכי נורא שמישהו יכול לעשות, אגב, כשהוא מצלם סרטון, זה להפוך אותו באמצע הצילום ב-90 מעלות.
כן, זה אסור לעשות.
אין דבר יותר גרוע מהדבר הזה. מה באמצע הצילום להתחיל לשנות את הזווית ב-90 מעלות?
לא, זה גם תוקע לך את כל הסרטון בתצורה הצרה הזאת.
כן, לא, פשוט נורא. אנשים לא ידעו מה לעשות עם עצמם בשלבים האלה. טוב, אני לא רואה פה את החיסול עצמו. אני לא רואה פה את החיסול עצמו.
החיסול אתה לא רואה, אבל אתה רואה איך הם...
זה בקבלה שם.
זה במסדרונות.
לא, תביא לי את החיסול. תביא את החיסול.
אנחנו נשתפר בפעם הבאה.
טוב.
יאללה, דבר. נגמר החופש, עברת, שלום, תודה.
טוב, תראה, קרו כל כך הרבה דברים, באמת... שיש מה לדבר עליהם, מהכנס להתיישבות, דרך האג, דרך האג, מכתב סינואר. האג
זה שלשום.
אז מה, איזה עוד דברים? איזה עוד דברים קרו? קרו כל כך הרבה דברים, אז אני לא יודע כבר על מה לדבר. בוא נדבר על הכנס התיישבות, אני יודע שיהיה...
קדימה, מה אתה
חושב? יאללה, כנס התיישבות. עוד תבלה שלכם, כאילו, תן לי את יאיר לפיד על הכנס, תראו יאיר לפיד כדרכו, הוא מדבר באנדרסטייטמנט, כן, במובלה, הוא אומר את הדברים במשתמע, לא רוצה להגיד אותם באופן ישיר. ואני, בתחושה שלי, כשאני שמעתי את זה, למרות, הצלחתי להבין שהוא לא ממש התחבר לכנס. תן לי את זה.
היה מופע משיחי, הזוי, מנותק, טרנספריסטי, מזיק, מסוכן לביטחון ישראל, הרסני ליחסי החוץ שלנו, אסון הסברתי, פגיעה ישירה במאמץ המשפטי של המדינה.
אוי אוי אוי, באמת יאיר לפיד, כמה גרוטסקי הבן אדם יכול להיות, באמת, כמה, זה כבר בובה של עצמו, זה מצחיק, הוא מדבר את עצמו כאילו הוא מציג את עצמו, את הדמות שלו בזה, במערכון, פשוט מגוחך, פגיענו שם, מה קרה? מה קרה? אתה כל היום בלבל את המוח שלי, צריך לעשות על היום שאחרי. לא, לדבר על היום שאחרי, היום שאחרי. איפה היום שאחרי? אז הנה מדברים על היום שאחרי. רציתם לדבר על היום שאחרי. אתם כל היום אומרים, בואו נדבר על מדינה פלסטינית, רשות פלסטינית מחודשת, משודרגת. לא הבנתי מה זה ההמצאות האלה, עושים לי תחפושת של רשות פלסטינית, כן? זה לא יהיה אחמד, זה יהיה מוסטפה, כן? זה כאילו כל הקשקושים האלה והשטויות שלכם, כן? ואז כשאנשים מדברים, גם הם, על איך הם רואים את היום שאחרי, זה כבר נהיה פגיעה במערך האסטרטגי של מדינת ישראל. לא יהיו. מה זה השטויות האלה? מה זה האבלים האלה? למה זה מגיע לי על הבוקר? למה? למה? אני בן אדם חולה, אני לא מרגיש טוב, יש לי שפעת. אני צריך לשמוע את השטויות האלה? מה זה? ואתם חופרים? ידיעות אחרונות, כן, עיתון התעמולה, כותרת ראשית, כנס הטרנספר, כנס הטרנספר. קודם כל, אני לא מתבייש במילה טרנספר. בוא נתחיל מזה. אבות הציונות דיברו על טרנספר, מאוד אהבו את המילה טרנספר, כן? מברל כצנלסון והלאה. נתחיל מזה. זה דבר ראשון. דבר שני, מגיע להם שנעשה להם טרנספר, חד משמעית, אחרי מה שעשו לנו פה. לאנשים האלה אין תוחלת להיות במקום הזה, הם רק רוצים להשמיד אותנו. אין תכלית. כל מה שהם רוצים זה להשמיד אותנו. אז אנחנו אומרים, הגירה מרצון. הגירה מרצון, אבל זה בכלל לא היה הכנס. הכנס היה על ההתיישבות. מה, עכשיו גם ראיתי ג'וש בריינר, כהנה חי. ג'וש עלה, להתיישב זה גם כהנה. עכשיו גם התיישבות זה כהנה. תגידו, אתם ירדתם מהפסים? להתיישב, כנס התיישבות, מה הבעיה? אנשים רוצים להתיישב ברצועת עזה. מה אתם מביאים לעולם, אני שואל, מה אתם מביאים לעולם? לא התיישבות, לא תורה, לא זה, כאילו, מה? יחזות בקרקע, מה אתם מביאים? מה? באים אנשים, באים עם חזון, אז תגידו, בסדר, זה לא רלוונטי עכשיו, אי אפשר, יש בעיה מדינית, זה... אבל מה הבעיה? מה קרה? אנשים רוצים להגיע, להביע את דעתם, פתאום אסור לאנשים להביע. איזה התקפה! משיחיים, כאילו זה רע להיות משיחיים, היהדות זה דת משיחית, אני משיחי. אני מאמין בביאת המשיח. ואחכה לו כל יום, גם אם יתמהמה בו יבוא. אני משיחי, זה אחד מעיקרי האמונה של הרמב״ם, מ-13 העיקרים. אתם לא מאיימים עלינו כשאתם אומרים משיחיים, אתם לא מבינים? זה לא פוגע בי שאתם אומרים שאני משיחי. זה עיקר אמונה של הרמב״ם, זה תכליתו של יהודי, להאמין בביאת המשיח. אוקיי? עיקר אמונה שלו. אז חבר'ה, כמו שאני אומר, טיפה להרגיע. טיפה להרגיע, עשו כנס. ואגב, הריקודים שם, בוא, אתמול יצאתי למסעדה, היה יום הולדת לבן שלי, הגיע ל-18, ברוך השם, כבר ילד גדול, אז יצאנו למסעדה מקום. הוא התגייס בעזרת, הוא בלימודים עדיין.
יש לו כבר לאן וזה?
לא, עדיין לא.
אוקיי.
אז, הם רוקדים שם בסוף הערב. כל ערב רוקדים שם בתל אביב. אז גם הם אנשים חסרי לב. מה אתם מקשקשים? עשיתם מופע טרנס לפני שבועיים. לזכר הקורבנות, החטופים. עשיתם מופעי ריקוד בכיכר הבימה. מה אתם כל כך צבועים כל הזמן? יש לשמתם לכם למטרה להיות צבועים? שכל דבר תהיו צבועים? שכל דבר תעשו ההפך ממה שאתם אומרים? בוקר טוב.
בוקר אור.
חזרנו אגב, למי שלא שם לב. חזרנו.
אם מישהו פספס את זה.
זה עושה אותי בריא, אתה מבין? באתי להבריא.
כן, ואם זה בריא, אנחנו באמת בסוג של בעיה. טוב, סבבה, אחלה, כנס היה, באמת היה מגניב לראות את הריקודים המיוזעים. אני גם רק בקטנה, בדרום אפריקה, מקשים פשוט התמליל של השטויות שנאמרו שם. מלחמה שאתם דורשים לשמור אותה בקונצנזוס, הפכתם אותה למלחמה שנייה במחלוקת, כי בוא נאמר שלא כולם זורמים עם הנושא הזה להקים מחדש חבל גוש קטיף. שלוש, אני הייתי ממליץ קודם כל לנסות להחזיר לבתיהם את הפליטים הקיימים, את מהיישובים שנעקרו תחת ממשלת הימין על מלא, נניח כל העוטף וכל הגליל העליון, ואחר כך נחשוב על האדמות האלה שידרש להם שיקום כל כך ארוך, הרי כל עזה שם חרבה, אפשר לבנות שם בערך כמו שאפשר, בערך כמו שהמשיח יגיע. אז זה רק בעניין הזה. עכשיו אני רוצה לספר לך שנתניהו התראיין לדגלס מארי, זה איש שאני רוצה להתחתן איתו, זה הוא של טובתנו, כן? העיתונאי הזה הבריטי, והוא שאל אותו כמה שאלות, מזל שלא קוראים לו מתן חודור, ואחרת הוא היה מתחיל להתעלג גם עליו, כי הרי בן אדם מכנס סיבות תונאים רק בשביל שאלות סטייל ערוץ 14, אבל ראש הממשלה אומר לו שהוא לא היה חלק מהקונספציה הזאת של חמאס, אני התרעתי, הוא אומר, לא הסכימו איתי, הוא אומר, על הקונספציה, הוא אומר, זה אולי נכון לגבי כמה אנשים, אבל לא לגביי, לדבריו לא הגענו להסכמה בציבור הישראלי להשמיד את חמאס, ולא היה קונצנזוס בינלאומי גם. אני מגיש את הרעיון הזה לפרס העולב, עולב העולבים של כל הזמנים. הבן אדם, אחד, הוא אבי הקונספציה. שתיים, מה זאת אומרת לא היה קונצנזוס, לא הייתה הסכמה הלאומית? קודם כל היה. אתה עלית לשלטון על ההבטחה המפורשת להפיל את שלטון חמאס, ולא קיימת אותה. היו לך במהלך הרבה מאוד שנים שהיית בשלטון, 30,000 הרמות להנחתה, סבבים שהתחילו והיה צריך רק להמשיך אותם. ב-2014 אתה תפסת את הנוח'בה במנהרה בדרך לאחד הקיבוצים, הצלחת לסכל את זה במזל, יצאת לסבב, ומהדקה השלישית של הסבב על כל הצעה להפסקת אש אתה אמרת כן, חמאס אמרו לא. מזל שנפתלי בנט הכריח אותך לעשות אז פעולה ספורדית נגד המנהרות, אחרת גם את זה לא היית עושה. היה לך שר ביטחון שדרש את זה ממך, אביגדור ליברמן. אם אתה לא מסוגל לעשות דבר פשוט, הרי אתה קורא לעצמך מר ביטחון, בשביל מה בחרו בך? למה אתה לא אומר בקמפיין, במקום חזק מול חמאס, אני חזק מול חמאס, אבל רק אם יהיה קונצנזוס, או רק אם תהיה הסכמה לאומית, או רק אם יאשרו לי באום, או באונרה, מדובר בדחליל. זה פשוט לא יאמן, שהוא מתייצב מול מצלמות, מאשים, זה אחרי שיומיים קודם, במסיבת העיתונאים, הוא אישים את המשפחות, החטופים בחיזוק חמאס, אלו, משפחות החטופים הביאו לפה את השליח הקטרי עם 30 מיליון דולר לחודש? אותם אתה מאשים בחיזוק חמאס? אתה בנית את האירוע הזה. תוקף את קטר, עכשיו אני האחרון שיגן על קטר, לדעתי צריך לפרק את האימא של קטר. אבל אתה הבאת את השליח הקטרי. 3 ימים לפני הטבח, אתה סיכמת עם הקטרים על הגדלת ההקצבה הכספית לעזה, וגם העלית את מספר הפועלים, וגם הגדלת את מרחב טווח הדייק, 3 ימים, לא יודע, שלושה ימים, בשבוע שלפני הטבח. זה מה שעשה כאילו את ההרגעה של מבצע העונה של סינואר, ועכשיו אתה לא היית חלק מהקונספציה. עוד לא דיברנו על זה שאתה כדי להסתתר, כדי שלא תהיה לך לגיטימציה, הדלפת את המצגת של צהל ב-2014. אתה, בנימין נתניהו, אני קובע, תתבע אותי. אתה, באמצעות אנשיך, לאודי סגל, שהגיש פה הרגע, את המצגת החוצה, כדי שתגיד, זה לא אני, זה 500 הרוגים. בגלל זה אני לא עושה את מה שהבטחתי לעשות. כמה עלוב הוא יכול להיות? כמה? עכשיו, כדי לשלים את העולב, בוא נשמע קטע שפשוט קופצים איזה, כמו הלפיד היומי שלך, גם לי יש כל מיני נתניהו יומי כזה שקופצים לי כל הזמן, מכל מיני תקופות, אז קראתי לזה, סתם באמת כדי להשלים את האירוע, מי מאיתנו? בבקשה.
שעשה טעויות גורליות כל כך, יתקן את עצמו, הוא מופרך מיסודו. מי מבינינו היה מפקיד את עצמו בידי רופא מנתח שכשל בניתוח? מי היה עולה על אוטובוס שהנוהג בו עשה תאונה קטלנית לא מכבר? כשמערכת כלשהי נכשלת כשל עמוק שהתוצאות שלו כל כך חמורות, ראשי המערכת שכשלו חייבים להתחלף.
כן, בוקר טוב, כמו שאתה אומר.
בוקר טוב, ביבי ביבי, ביבי ביבי, ביבי 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 ביבי, נדבר פה רק על ביבי. אם אתה חושב אחרת, אז אתה טועה חביבי. בוקר טוב, חבר'ה, בוקר טוב. אתם בתוכנית ביבי והשני. כן, הבנתי ש... זאת אומרת, פתאום כבר אין אירוע, לא היה ריקודים, זה לא משנה, יש לנו ביבי, ביבי אמר שהוא לא היה בקונספציה. תגיד לי, לפני שבוע, שבועיים, אייזנקוט אמר שהוא לא היה בקונספציה. איפה היית? היה רמטכ"ל, הרי אייזנקוט היה רמטכ"ל. היה רמטכ"ל בתקופה שלו.
אז אייזנקוט אמר שהוא לא היה בקונספציה?
כן, שהוא לא היה חלק מהקונספציה. למה? כאילו, בתוכנית אצל אילנה דיין. למה אז לא הפריע, לא אמרת על זה כלום? השמעתי לך את זה גם פה. למה אז לא אמרת על זה כלום?
שתרצה שאני אדבר על בצורה מסודרת, אני אחר כך תומר שאני מפריע לך.
אתה לא עונה לשאלות שלי?
אני עונה לשאלות שלי בתור את זה, אני לא, חקירה אין פה, אתה רוצה להגיד, שאלת, אני רושם, אני אענה.
פתאום ביבי, ביבי, ביבי אמר, ביבי אמר, כל מיני כאלה, ומה אמר? תגיד לי, איפה הייתה כל מערכת הביטחון כל השנים האלה? איפה היא הייתה? איפה היא הייתה כל אלה שרצו את הכסף מקטר, שהביאו את קטר, לא ביבי הביא את קטר, מערכת הביטחון הביאה את קטר. אני יכול להקריא לך פה את אייזנקוט כרמטכ"ל, אומר שצריך את הכסף, נקראת לך אותו כבר, שאומר שצריך את הכסף מקטר, שלא יקרה שום דבר עם... למה אתה מפיל את זה כל הזמן רק על ביבי? איפה הרמטכ"ל? איפה שר הביטחון? איפה ראש אמן? איפה כל המערכת שכל השנים אמרה לנתניהו, חמאס מורתע, הוא לא רוצה מלחמה, תפתח להם את הגדרות, תכניס פועלים, למה צריך עוד להתווכח על זה 4 חודשים? הרי ברור שמערכת הביטחון הייתה, היא מנהלת פה את העסק, כשלא עושים, כשמעיזים בדרג המדיני, לא לעשות מה שמערכת הביטחון ממליצה, או ממליצה, כן, במרכאות אני אומר, כי הרי היא קובעת פה בכלל, אז כולכם קופצים, איך יכול להיות בניגוד לדרג המדיני, בניגוד לדרג הצבאי, בניגוד לדרג הצבאי, בניגוד לדרג הביטחוני, איך הם עושים את הדברים האלה? כששואלים בקבינט, השרים שואלים שאלות את הרמטכ"ל, אתם קופצים, איך תוקפים את הרמטכ"ל? כששאלו אותו שאלות. אז אחרי כל השנים האלה שאתם פה משרתים של החונטה הזאת, הרי אתם, מה אתם עושים? אתם כל היום נפגשים איתם, עם הקצינים, ומדבררים אותם. אין לכם מי צריכים שום דבר, אין לכם מושג מה קורה בשטח, כן? אלא אתם לא יודעים ערבית, אתם לא מדברים עם ערבים, אתם לא יודעים מה קורה בשטח, אין לכם קשר עם ההתיישבות, אין לכם כלום, אתם לא יודעים. אתם מדבררים את הקצינים שאתם נפגשים איתם. חמאס מורתעת, כן? תפתח את העיתונים יום לפני האירוע, יומיים לפני האירוע, 3 ימים לפני האירוע, חודש לפני האירוע, חודשיים, חצי שנה, כל הכתבים הצבאיים כל היום, חמאס מורתע, ופותחים את הזה, והכל אותו דבר כמו כל המערכת, כי כך התנהלה המערכת. הרי גם כל האירוע קרה לא בגלל שהמערכת לא ידעה שזה מה שהולך לקרות, בגלל מודיעין. היה מודיעין, ידעו הכל, היה את כל המודיעין. האירוע קרה בגלל בג במוח, בגלל בג תפיסתי במוח, שחמאס זאת הקונספציה של יום הכיפורים, שהוא לא יפתח במלחמה. שאין לו אינטרס לפתוח במלחמה, שהוא מורתע. בגלל זה לא נערכנו, בגלל זה לא שמו חיילים, ובגלל זה כשהיו התראות, אז לא הכינו את הכוחות. הכינו, כבר היה בבוקר, ראו, קוראים דברים, יש איתותים של כל מיני דברים, כלום, שום דבר. ממשיכים כרגיל, הכל בסדר, שולחים צוות הקילה. אז אתה מדבר על נתניהו? לא הבנתי, אתה מדבר על נתניהו, שזה מה שהוא מקבל ממערכת הביטחון שלו? אתה אמרת משהו שחמאס לא מורתע? אתה אמרת שצריך לצאת מהשבלונה ולראות כאילו שאנחנו צריכים לשמור יותר טוב שהם הולכים לתקוף אותנו על היישובים שלנו? לא, מי שאמר את זה זה מיכאל בן ארי. מיכאל בן ארי וברוך מרזל, שהבן שלו נפצע עכשיו בעזה קל, אחרי שהבן של נועם, שני בנים של נועם פדרמן נפצעו בעזה. אלה אנשים שאמרו שזה מה שחמאס מתכוון לעשות, אבל הם מחוץ לחדר הדיונים של קבינט המלחמה, סמוטריץ' ובן גביר. הוצאתם אותם כלמה? כי הם לא נחשבים, אבל הם מחוץ לקופסה. הם היחידים שלא היו בקונספציה, זה דבר מדהים. לכן אני אומר, לאט לך בחור, לפני שאתה טיפה מתמקד בבחור שמו ביבי, כן, לפני שאתה מתמקד באירוע הזה, הייתי אומר שהמערכת טיפה צריכה לבדוק את עצמה בנושא של האם היא לא חיה בלללנד, כן? ומתברר שכן, שהיא חיה ממש, אבל ממש בלללנד, בתוך האירוע הזה. עכשיו, היה עוד איזה משהו שאמרת על משפחות, שהוא אמר על משפחות החטופים שמעלות את המחיר. תגיד, מה צריך להיות, אנחנו בבגדי המלך החדשים? אנחנו עכשיו משחקים אותה כאילו שזה לא משפיע? כאילו, מה הקטע? תראה את המכתב של סינואר שעמית פרסם אתמול. מה הוא אומר שם? שכל הזמן התמונות של החטופים יהיו באוויר, שהקמפיין ימשיך, שלא לתת לגיטימציה לראש הממשלה, לשר הביטחון, ולהגיד שהמלחמה הצבאית פוגעת ביד של החזרת החטופים. ובקיצור, כל הקמפיין, זה כאילו איחוד הזירות. אז זה לא רק המשפחות, זה גם בכלל, כל הקמפיין של השמאל שהתיישב עליהם. אז מה, לא ברור שזה תורם למטרות של חמאס? אנחנו לא בקטע של שחק של בבגדי המלך החדשים. צריך להגיד את האמת. משפחות זה מה שהן רוצות, אין מה לעשות, מותר להם. יגידו, כן מעלה, לא מעלה, אנחנו ככה, זה מה שאנחנו רוצות. אבל הבעיה שיש פה כל מיני פוליטיקאים, וכל מיני יועצי סתרים וכדומה, שמנהלים פה את הקטע שפוגע ביכולת להחזיר את החטופים. פוגע ומעלה את המחיר של חמאס. אי אפשר, עכשיו הם העלו את המחירים לכאלה, זה לא יקרה. מה זה מחירים שזה לא יקרה? הנה, במחירים שהם אומרים עכשיו, זה לא יקרה, לא תהיה עסקה. אז הם לא יחזירו, אז הנה זה יתפוצץ, זה יתעכב, זה לא יקרה. זהו. אז בבקשה שימשיכו.
אוקיי, אז הבנתי. בעצם, בכל מה שקורה רע, אשמים הקצינים, ובכל מה שקורה טוב, אשם
לא,
ביבי.
לא, ביבי.
אני שואל את עצמי...
הפוך.
אני שואל את עצמי, על מה הוא אחרי האיש הזה? בסוף, האם יש משהו שיכול לקרות שלא יהיה טוב והוא יקבל עליו אחריות? נניח, האסון במירון זה לא הוא. השריפה בקרמל, המצב של שירותי הכיבוי זה לא הוא. שום דבר זה לא הוא. הכלכלה שהתפרקה בעקבות ההפיכה המשטרית זה לא הוא. על מה הוא אחרי? אולי פעם אחת, אני ממש מזדעזע, בן אדם 17 שנה ראש ממשלה, אבל אף פעם לא נתנו לו אפשרות להשפיע. בוחרים בו שוב ושוב, כי הוא מר ביטחון, ואני אפיל, ואני חזק, ואני אשמור, אבל בסוף, כמה עוול אנחנו יכולים לעשות למסכן הזה? אז קודם כל, אני חושב שהוא אחראי, למשל, על שיפוץ הבריכה. שיפוץ הבריכה בווילה בקיסריה, שהתפרסם אתמול בארץ, תוך כדי מלחמה, אותי לא הפתיע, אני עשרות שנים כיסיתי את השחיתות המחרידה של המשפחה החזירית הזו. השיא היה כמובן מיליון שקל בהחזרי מס על הטבות שלא הגיעו להם מלכתחילה, תוך כדי משבר הקורונה עם מיליון מובטלים. אז עכשיו, תוך כדי מלחמה נוראית בעזה ובצפון, הם מאשרים, הרי יוסי שלי שם, לא בגלל שהוא מנכ״ל, הרי הבן אדם לא יכול לנהל פיצוצייה על אם הדרך, לא, בעוטף הנטוש. הוא שם כדי לאשר כל מה שהיא תבקש, והחשב כבר התפטר, אבל את הבריכה הם ישפצו בקיסריה, באחד מ-200 אלף המעונות הממומנים של משפחה הזו. אז על זה הוא אחראי. אבל אתה שאלת, אתה מנסה, אתה יודע, אני עוד פעם, אני כל הזמן מנסה לעזור לך קצת בטיפים, שזה לא יעזור, הוא בעצמו אמר, לא השמעתי לך את זה היום, השמעתי לך את זה 20 פעם, בישראל הדרג המקצועי והצבאי ממליץ, הדרג המדיני קובע ומחליט, הוא אמר את זה בקולו. גדי אייזנקוט היה צריך לבחור בין המנהרות, שש מנהרות של חיזבאללה, עם כוח רדואן לעזה, בחר בחיזבאללה, עשה את זה, את צעדות השיבה, הוא עדף על הגדר בלי שאף אחד חדר פנימה, עם 300 פלסטינים הרוגים על הגדר ו-30 אלף פצועים, אבל גדי אייזנקוט זה הקונספציה. עכשיו שאלת אותי, אז אני אענה לך. טור שכתבתי, איפה התאריך? כן. במאי 23, 12 במאי 23, בשעה שהשורות האלה נכתבות, מבצע מגן וחץ מסרב לאסף אל אבותיו, זה המבצע המוצלח נגד הג'יהאד של ממשלת נתניהו. אחר כך בפרק 2 אני אקריא לכם, בואו נחזור לחמאס. זה לא סוד שנתניהו הבטיח בזמנו להפיל את שלטון חמאס בעזה, ומיד עם עלותו לשלטון עשה ההפך. האחרון שניסה להרער את שלטון חמאס ברצועה היה אהוד אולמרט בעופרת יצוקה, אבל הוא היה כבר ברווז צולע וזה לא הסתייע. השבוע עברתי על רשימת המבצעים הצבאיים של צהל נגד חמאס ושותפיו ברצועת עזה מאז 2004 ערב ההתנתקות. לא חשוב, יש פה את כל השמות. 17 מבצעים מפוארים. מה קרה לחמאס בזמנים שבין 17 המבצעים האלה? הוא התעצם לבלי הכר. מארגון קטן, חלש, חסר ביטחון וקיקיוני, הוא ניצב היום בוטח על רגליו עם ארסנל של אלפי רקטות, יכולות אוויריות וימיות, כוח לוחם מאומן ומצויד, יכולות סייבר בהתפתחות ולא מעט תחכום. זה אני כותב, לא אמן. אני הקטן, האחרון בשורה באלפי מנשה. זאת אומרת שנתניהו לא ידע, אבל אני ידעתי. חמאס התחזק בעלות השחר והתחזק גם במבצע הנוכחי מגן וחץ. הוא לא מורתע, הוא לא מקופל, הוא לא מבועל. הוא פיצח את השיטה ורוקד בכל החתונות. מעמיד פנים כאילו הוא מסייע לג'יהאד, אבל הוא לא. משכנע את המצרים שרק הוא יכול להביא לרגיעה, מפלרטט עם האיראנים כדי להגדיל את הסיוע, מייצא טרור ליהודה ושומרון, צובר פופולריות בקרב הפלסטינים ומתעצם. יש היום בצהל קצין לא בכיר, אני מעריך שהוא בין רב סרן לסגן אלוף, אגב זאת נבואה שלי שהקדימה את עצמה, נכשלה, שיהיה הרמטכ"ל ביום שבו לא תהיה לנו ברירה ונאלץ לצאת למבצע חומת מגן ברצועת עזה. היום הוא מגד בגולני, בצנחנים או בשריון. בעתיד הוא יצטרך לבאר את כאן הצרעות העזתי במחיר דמים. מספר ההרוגים יהיה גדול עשרות מונים מהמספר שהיינו משלמים אם המבצע הזה היה נערך ב-2004 או היום. כל שנה שחולפת מגדילה את עוצמתו של חמאס ויכולתו לפגוע בנו. הוא עדיין לא מוגדר איום קיומי, אבל בקצב הזה יום אחד נתעורר ונמצא על הגדר של אשקלון את חיזבאללה. זה יהיה אסון אסטרטגי בלתי נתפס, אבל לא יהיה לנו זמן להקים ועדת חקירה. גם נתניהו כבר לא יהיה כאן. מה שכן יהיו כאן זה קברים. הרבה מאוד קברים. למרבה הצער, ממשלת ישראל הנוכחית, הימין על מלא מלא, רואה בחמאס נכס מניב, כדי לשמור על הבידול בין עזה לגדה, היא מוכנה לגדל מפלצת. כדי לא לקיים מרית עין של מסע ומתן מדיני עם הפלסטינים, היא מניחה לפצצת הזמן הזו להמשיך לתקתק, אבל בסוף היא תתפוצץ. ויש המשך, בהמשך אתן את ההמשך.
רגע, אני רוצה להבין משהו. אתה חושב שאם הרשות הפלסטינית הייתה יכולה, היא לא הייתה עושה לנו את אותו דבר?
לא.
אתה חושב שהיא לא הייתה עושה?
אני לא חושב, אני יודע, אני פשוט בודק את ה... כמה זמן עבר מה זה עושה.
אז למה היא עשתה את זה באינטיפאדה השנייה? כבר עשתה את זה.
אני מדבר על אחרי האינטיפאדה השנייה. האינטיפאדה השנייה, ייבשנו את הים בכפית, כפי שאמר מישהו מהשבק. הרחקנו מפה את ערפאת בצורה כזו או אחרת. כמה רשות, מה שהסיסמה הזו הייתה, נשק אחד, חוק אחד, רשות אחת.
לא, אני שואל אם הייתה יכולה. היד, אם
ומאז,
הייתה יכולה.
ברוך השם... מה זה אם אתה יכולה? אם אנחנו היינו יכולים, היינו מגרשים פה את כל הערבים.
שואל אותך,
אם אתה יכולה?
אם היא הייתה מספיק חזקה.
שמור את השאלות התיאורטיות האלה לפטריוטים, עזוב, תשחרר אותי. תעשה טובה, אישית, אני מבקש באופן אישי.
לא, אני רוצה לגבי מקומות עם קצת פחות רייטינג לשאול אותן.
אה, זה פה?
כן. תגיד לי, למה...
עכשיו אתה יורד על עצמך? לא הבנתי.
לא, לא, אני מגדיר את עצמי ומוריד את עצמי באותה מידה, אתה מבין? זה, אני נשאר מאוזן.
כלים שלובים.
לא, לא הבנתי.
וזה בגלל שאני לא בפטריוט, מישהו מתאורטי, ובגלל שאני כן פה, אני מוריד את הרייטי. לא הבנתי את ההיגיון בסוף. בסוף הבנתי את ההיגיון המעוות.
למה אתה לא עונה על השאלה? מה כל כך קשה לך לענות לשאלה?
אני לא עובד אצלך ולא עונה לך על שום שאלה שלא בא לי לענות. את זה אתה מבין?
כן, אבל מה, אתה לא ברור.
אז יאללה, תתקדם, תחזור למיטה.
לא, כי אתה.
יפה.
ישראל במלחמה.
שלום שמעון אור.
שלום, בוקר טוב.
דוד של אבינתן אור וחבר פורום תקווה של משפחות חטופים.
אוקיי.
איך אתה דוד של אבינתן?
יש לי אח תאום, קוראים לו ירון, וירון הוא אבא של אבינתן.
אוקיי.
דוד דוד, בקיצור.
דוד דוד, כן.
מה המצב?
תראה.
אמרתם מי זה אבינתן?
חטוף. אבינתן, אבינתן, אבינתן אור, הוא נחטף מהמסיבה בשביעי באוקטובר.
מסיבת הנובה.
מסיבת הנובה, נכון.
מאיפה הוא בארץ?
הוא גר בתל אביב, ההורים שלו משילו במקור.
הוא בחור גדול כזה שרואים אותו הולך שם? זה כאילו הבן זוג של נועה?
נכון, בדיוק.
אוקיי, אוקיי.
אחד התמונות היותר ראשוניות שיצאו אז לתקשורת, היא הייתה לאופנוע, והוא היה כפות לידה.
נכון, אוקיי, בסדר.
הוא מהנדס במקצוע, באינווידיה, והם היו שם פשוט במסיבה.
למה אתה מדבר איתנו ולא אחד ההורים?
בוא נגיד כזה דבר. א', גם ההורים מדברים. ויש המון, המון, המון דיבורים בתקשורת בכל מיני כיוונים, ואנחנו למעשה נושאים איתם בנטל. זה לא כל כך פשוט לדבר כל הזמן, גם בתקשורת וגם לא רק בתקשורת.
אבל אתם רואים עין בעין את הדברים.
נכון. הם נמצאים כל ערב, הם, אנחנו כולנו נמצאים כל ערב מול הקריה, וכל המסע הזה הוא מסע שהוא מאוד מאוד מתיש.
ברור.
אנחנו עושים את זה ביחד.
ברור. מה אתם עושים מול הקריה כל ערב?
מול הקריה למעשה אנחנו עומדים עם השלטים שלהם, עוצרים קצינים בכירים או כל מיני אושיות של צבא ושל ממשלה שעוברים במקום, ומדברים איתם, והדיבור למעשה לחזק אותם, להמשיך במלחמה בעצימות גבוהה, לא לוותר, להגיע למצב שהחטופים ישוחררו מתוך כוח, מתוך עוצמה, מתוך זה שהחמאס נחריע אותו והוא יהיה מחויב לעסקה שתהיה טובה, טובה לישראל, ולא מתוך חולשה. זה למעשה מה שעושים שם כל יום.
יש את המטה של המשפחות, אני מבין שאתם לא באותו ראש לגמרי, כי שם אומרים לא, כל הזמן,
מפוצל,
כולם עכשיו, כולם, תמורת כולם, הפסקת המלחמה, כל מחיר, כל הדיבור הזה.
זה בכלל לא נכון, כלומר, אולי זה יוצא רושם כזה, אבל המשפחה שלנו, כלומר, ירון וביצה, נמצאים גם במטה, הם חלק מהמטה. זה לא, תקווה והמטה הרגיל, הם מנוגדים אחד לשני, שניהם רוצים, או כולם רוצים שהחטופים יגיעו.
אוקיי, אז אולי ההגדרה של המטה.
אז תנסה להסביר לנו את ההבדל, את הניואנס.
אני אגיד את זה בצורה מאוד ברורה, אחיין שלי אחר, כלומר חיימי, אחד מהאחים, הוא אחד מראשי המטה.
אוקיי.
זה דברים ברורים.
לא, אז יש הבדל בין המשפחות, אתם אבל ממש לא בקטע של בכל מחיר.
לא, נכון, אבל תדע לך שגם בתוך המשפחות שבמטה, לא כולם בכל מחיר.
רגע, אז אתה יודע מה, אז בוא ננסה רגע לעשות תרגיל תיאורטי. המתווה שפורסם אתמול, יש לנו כבר משהו ביד, לא שאני יודע אם זה קורה או וכולי, אבל המתווה שפורסם אתמול מדבר על זה ש-35 חטופים, מה שנקרא הומניטרי, ישוחררו בפעימה הראשונה, והיא תיתן הפוגה, אני כבר לא זוכר של אם זה 40 יום או 45 יום, יש שחרור די המוני של אסירים מול זה, לא של כולם, אבל יהיה מפתח די נוראי, כמו שמזכיר את עסקת שליט. אחר כך יהיו עוד שתי פעימות, בגדול ישראל לא מתחייבת בשום סיטואציה להפסיק את המלחמה. שני הצדדים, כאילו כל אחד יוכל להגיד, כאילו, אתה מבין מה? יש פה איזושהי פשרה מפאיניקית, על דבר כזה הייתם הולכים?
לא, ממש לא. בוא נגיד ככה, המטרה שלנו היא להביא את החטופים חזרה אלינו, אבינתן ואת נועה ואת כולם שאנחנו כל כך אוהבים, אבל אנחנו, ברור לנו שלהביא אותם זה רק להביא אותם בעמדה של כוח. אם לא יהיה בעמדה של כוח, הם לא יגיעו. הם לא יגיעו פשוט. כל המשחק הזה הוא משחק שלא ייגמר בטוב. דבר נוסף, אתה ואני, הילדים שלך, הנכדים שלך, והלוחמים שנמצאים מסביב, כולנו הם אחים שלנו. האם אתה חושב שאני רוצה להביא את אבינתן שאני כל כך אוהב, את נועה שאני כל כך אוהב, על חשבון הבן שלך והנכד שלך יחוסלו או ירצחו בהמשך, או יאנצו בהמשך? ברור שלא. אם יש עושים עסקה, שהעסקה הזאת למעשה תגרום מחר ומחרתיים לארג ולאונס ולכאוס, כי החמאס יחזור לשלטון, וביהודה ושומרון הרשות הפלסטינאית תראו מה קורה ויקחו דוגמה, וגם הם יבצעו את השביעי באוקטובר הבא בתור. האם אנחנו מוכנים לכזה דבר? יש לנו ערבות, אנחנו עם אחד.
תשמע, כאלה דברים עוד לא שמענו, אתה לא הראשון כמובן שאני שומע אותו אומר את הדברים האלה, גם משפחת מור ככה, וגם משפחת ליבמן ככה, ויכול להיות שיש עוד משפחות, אבל זה דברים שלא שמענו בעבר, זה סוג של תפיסת עולם שהיא...
למה לא שמענו בעבר?
לא שמענו כאלה דברים.
גם בעסקת שליט שמענו את זה, אפילו ממני.
לא ממשפחות של חטופים. לא ממשפחות של חטופים.
אני חייב להגיד...
לא היו לך כאלה כזה מספר של חטופים אף פעם?
היו, למה? היו חיילים, היו בלבנון, היו בנחל, היו בזה, היו.
כן, חיילים, אבל אתה יודע, עכשיו יש לך אזרחים.
מה זה קשור אם זה חיילים או אזרחים?
זה קשור, התפקיד של החייל זה להגן על המדינה,
אבל מה זה קשור לדבר המשפחות? מה זה קשור לדבר
המשפחות? זה קשור, המעמד של חייל...
המשפחה אומרת אם צריך לשחרר או לא צריך לשחרר, בין אם זה חייל או בין אם זה אזרח, זה לא רלוונטי.
כן, אבל לחייל יש מעמד אחר שם, ועובדה שהחיילים הם בסוף המדרג, גם בעסקה הזו. זה רלוונטי לגמרי.
אני חייב להגיד לכם דבר אחד. כולנו עם אחד, כולנו אחים. אני לא יכול להגיד שהדם שלי ודם של אחר הוא פחות. אני לא יכול לסתום את העיניים שלי ולהגיד, אוקיי, בוא תעשו עכשיו מהלך, לא אכפת לי מחר שמישהו אחר ירג על חשבוני. וגם אני לא מאמין שגם אבינתן וגם נועה וגם האחרים יחזרו בדרך הזאת, זו דרך שהיא למעשה גורם אתנו להיות על הברכיים, וגם לא יחזרו, וגם כשהם יחזרו, אז אחרים יעזבו במקומה. ואני יכול אחד להגיד לכם משהו קטן. אני לא בפורום או פורום כזה או פורום כזה. אני אדם נורמטיבי. יש לי בן אחד במתכל, השני בשייטת, השלישי יש לי עכשיו בן בגולני, וגם בדובדבן, אנשים שנורמטיביים שנמצאים בצבא ונלחמים עכשיו, בתוך אז את הבן שלי בגולני 13, ראיתי 24 שעות, מאז שמחת תורה.
גולני 13 זה אומר שהוא היה בעוטף בשבעה במאי?
בשבעה באוקטובר במקרה הוא היה בבית בשבת, אבל הוא היה בנחל עוז. הוא היה בנחל עוז.
הוא ניצל בנס, בקיצור.
כן, נכון, הוא ניצל בנס. עכשיו אני אומר לעצמי, לזה, למה הם נמצאים שם? למה כולם נלחמים שם? נשים בהיריון נשארו בי הבעלים שלהם. נשים מגדלות עכשיו תינוקות, למה? כדי שאנחנו נוכל לחיות
פה ביקה. לא, עדיין יש פה אירוע שהוא מחוץ לפוזיציה המוכרת, שבו מישהו שהבן שלו או קרוב משפחה שלו חטוף, והוא עולה מעל הרמה הזאת ומוכן, סלח לי שאני אומר, כן, אני לא מתכוון כמובן חלילה לפגוע, או לא בדיוק מתכוון גם למילה, זה כאילו להקריב את הבן בגלל שיש, יהיו לכך השלכות, כי תמיד אנחנו אומרים, כמו בעסקת שלי, טוב, יאללה, עכשיו נציל את הנפש אחת בישראל, ואחר כך בעזרת השם, אבל לפחות אנחנו יודעים שהצלנו עכשיו את הבחור במצוקה ושחררנו אותו. ופה יש פה איזו התרוממות, שזה כאילו קצת מעל הטבע בעיניי, לבוא ולהגיד, למרות שזה הבן אדם שאני הכי אוהב בעולם, אני מתרומם ואני אומר, אני לא, תשמע, זה נראה לי, זה נורא קשה, זה נורא קשה.
תראה, א', שהבן שלך או הקרוב משפחה שלך, אבי נתן ונועה ואחרים, נמצאים חטופים, זה קשה מנסור. אבל אני לא חושב שאנחנו, דיצה או ירון, או כולנו מקריבים. המילה הקרבה היא מילה לא נכונה. אנחנו מחפשים הפוך. אנחנו מחפשים חיים לנו ולכולנו. אנחנו לא רוצים את המוות הזה. להיות שבוי בידיים של החמאס זה מוות. להיות יחד עם כולנו, עם עם ישראל, לדאוג שאחרים וגם אנחנו נחיה בעתיד בתוך המדינה שלנו, זה החיים, זה לא הקרבה, זה חיים.
אבל תשמע רגע, שמעון,
אני אגיד לך,
אתה אומר דברים שמובנים, אני מסכים כל מה שאתה אומר, אבל...
אבל כולנו עושים ככה.
לא, אבל בסוף דיברת רגע על החיילים, שימון.
יש לך ילד חייל?
היה לי, לא, כרגע, יש לי חצי ילד חייל.
אז בוא נאמר, הילד החייל
שלך... הבן של גרושתי חייל בצנחנים, ואני אחד מאלה ששכנעו אותו ועודדו אותו להתנדב.
סבבה.
בגדוד 101 בעזה יצא פעם אחת עד עכשיו להתרעננות, ואני דואג לו כאילו הבן שלי, אבל עזוב רגע, שמעון, אני רוצה לשאול אותך שאלה, זה דיון מעניין מה שאתה אומר. דיברת מקודם על חיילים שהתפקיד שלהם זה להגן על זה שההורים לא ינותקו מילדיהם ולא יקברו... אבל עכשיו בעזה נמצאים לא רק חיילים, רוב החטופים, רוב השבועים, זה אזרחים שהמדינה והצבא בעצם הפקירו אותם.
מה הקשר? כשאתה משחרר את המחבל, זה לא משכפת לו אם זה היה בגלל אזרח
כן,
או חייל.
כן, אבל השאלה היא, מה שאני רוצה לשאול את שימון, עד איזה מחיר אתה מוכן לשלם כדי לקיים ולהחזיר את החוזה הזה בין מדינה לאזרחיה, כי יש כאלה שאומרים, ואני מודה שאני קרוע פה, שאם אתה לא מצליח להחזיר את האזרחים שלך, אתה בעצם, זה החוזה הופר, ואתה, זה יותר מסוכן מאשר עצם קיומו של חמאס.
אוקיי, אז בוא תשמע מה אני חושב. אין הבדלה בין אזרחים לחיילים, לדעתי. אין כזה דבר. זה לא שלחייל יש תפקיד במדינה לסכן את עצמו ולהרוג את עצמו. מה פתאום? כולנו עם אחד ואחים. ולכן מבחינתנו החוזה הוא שאנחנו נוכל להמשיך לחיות בביטחה במדינה הזאת. העסקה הזאת, אני מקווה שזה, א', אני מקווה שזה פיק. אני חושב שאני מקווה שזה רק בסך הכל בלון ניסוי שמצרים, החמאס מעלה...
לא, 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 זה גם ישראל לא הסכימה לתנאים האלה, וגם חמאס אמר שהוא לא מסכים. אז כאילו,
ישראל כן הסכימה.
אז הכל זה כאילו, הכל זה כל בלון ניסוי.
זה שנתניהו הכחיש את זה לא ממש לא הסכים. היו שם שלושה אנשים מטעמו, ראש שב"כ, רוסמו, ראש מוסד וניצן אלון, והם הסכימו. הוא פשוט מנסה, פחד מינון, אז הוא מכחיש.
אז תראה, אני לא יודע, אני מקווה שהכל זה סתם, כי המשקה הזאת היא הזויה. אבל אני מסתכל ואני אומר רק שנייה, האם עסקה כזאת היא נותנת ביטחון לי ולבנים שלי ולנכדים שלי ולך ולילדים שלך? התשובה היא הפוך, היא נותנת מוות. היא נותנת מוות, אבל מוות בשלבים.
רגע, אבל שימון, זה לא עסקה שאמורה להביא ביטחון. אני רוצה להעיר, לתקן אותך, זה חשוב. העסקה אמורה להביא את השבועים. את הביטחון... רגע.
כן.
העסקה אמורה להביא את האנשים, את האחיין שלך וכולי. את הביטחון אמור להביא המשך המלחמה. וישראל לא אומרת אני מפסיקה את המלחמה, ואתה בעצם אומר לי, ואני לא אומר את זה בביקורת, אני אומר את זה אפילו בהערכה, אתה אומר לי אני לא רוצה את העסקה, זו עסקה לא טובה.
נכון, כי אני אומר, העסקה הזאת היא עסקה שהורגת אותנו. אבל אם לא הייתה אלטרנטיבה, הייתי יכול להתווכח, היינו יכולים להתווכח, אבל יש אלטרנטיבה. האלטרנטיבה היא למעשה ללחוץ על החמאס, להפסיק את הכנסת המוצרים והמצרכים וכל מה שנקרא במרכאות הומניטרי, להפסיק להם את הכל, לחסום את ציר פילדלפי, ולמעשה להגיע בעצימות גבוהה ולא להפסיק לגמרי.
אתמול הקריאו לנו את מספר המסעיות שעברו עד עכשיו, תאמין לי, הם טובעים בתוך מצרכים.
יפה, אז אם יש את האלטרנטיבה הזאת, אז בבקשה, שיעשו את האלטרנטיבה הזאת וישמרו על החיים של כולנו. לא יכול להיות שתהיה פה עסקה שמביאה למעשה לערך של אזרחים ושל חיילים ושלי ושלך ושל הנכדים שלנו, לעכשיו זה ימשיך הלאה וזה יגיע גם בשנים הבאות וזה יתפרס גם ביהודה ושמרון דרך הרשתות פלסטינית, כי מלמדו אחד מהשני, שלא לדבר על הצפון, שאם אתה לוקח שבועים לצפון לתוך לבנון, אתה בחיים תמצא אותם.
אוקיי.
במשך שאנחנו עכשיו קוראים למעשה לכל השלישייה שנמצאת שם למעשה בממשלה, זה להפסיק את הניסיונות להביא את החטופים בצורות שלמעשה מביאות אותנו לברכיים, אלא ללכת בעצימות גבוהה, להפסיק את ההספקה ההומניטרית, לעצור את ציר פילדלפי, ולהגיע בעצימות גבוהה לכל עזה, עד שאנחנו נצליח להוציא את החטופים. אני רוצה להגיד עוד משהו. אם יראו בעזה שאנחנו נחושים, יתחילו לשתף איתנו פעולה לאזרחים. ברגע שהם רואים שאנחנו לא נחושים ושחמאס ממשיך בדרך שלו, הם לא מוסרים לא נתונים ולא את החטופים שיש בידם, כי הם יודעים שמחר חמאס יחזור. אם אנחנו נהיה נחושים, אז יתחילים לשתף איתנו פעולה גם מתוך עזה.
אוקיי. שמעון אור, דוד של אבינתן אור, שחטוף בעזה, וחבר פורום תקווה של משפחות החטופים. תודה שדיברת איתנו, שיהיה בהצלחה.
תודה רבה לכם.
פרסומות. תראה, אתה במשך שנים פה יורד על נתניהו על עסקת שליט, שהוא שחרר חטופים, וזה הביא רציחות ואסונות וכל מיני דברים כאלה. כן, למה אני לא רואה אותו? שימו לי תמונה, תודה. ועכשיו אתה מתחיל לזמר כל מיני זמירות, כן, אבל זה לא אותו דבר, זה אזרחים שנחטפו מהבית שלהם, והמחויבות של המדינה לאזרח, זה בדיוק, עכשיו אתה יכול להגיד, אוקיי, אבל יש פה נשים וילדים, והמחויבות לילדים, ופה יש שופט עליון, אז שופט עליון זה לא כמו אזרח רגיל, ופה יש גם זה, וכל מיני, אתה יכול לעשות איזה מדרג שאתה רוצה,
עליון,
סתם, אני נותן לך דוגמאות שאתה יכול לעשות, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, להמציא כל מיני דירוגים, והכל, תדרג איך שאתה רוצה, מחויבות לזה, מחויבות כזאת, השורה התחתונה כשאתה משחרר מחבלים היא לא, היא לא משנה, המחבלים הם אותם מחבלים, הרציחות שהם יעשו זה לאותם ישראלים שהם יעשו, לכן כל הטיעון הזה, עכשיו אם אתה, אז לפחות תהיה ישר, תפסיק את הביקורת שלך על נתניהו על עסקת שליט, כי אם אתה בעד לשחרר מחבלים עכשיו, כמו שאתה כל הזמן אומר בחודשים האחרונים, איזה טיעון יש לך על עסקת שליט, איך כל השנים אתה אומר לו שליט שחרר, העסקה הכי נורא, אתה מוכן שלם עכשיו 4,000-5,000 מחבלים, איך אתה מוכן? אני לא הבנתי את האירוע, איך אתה מוכן? איזה פנים יש לך לבוא ולהגיד, כן, זה לא אותו, בגלל שזה לא אותו דבר, צריך לשחרר מחבלים בפי 400 מעסקת שליט, בגלל שפה זה אזרחים.
אינוני קטן, חמוד, אני שמח שעברית כל כך.
ברוך השם, אתה עוזר לי.
אבל אני חושב שקוגניטיבית אתה עוד לא... יש לי חדשות בשבילך, אתה כנראה באמת כל כך בקטע מאוד כל כך בסיסי של חוסר הקשבה, שאתה לא הבנת ש... אני מתייסר באירוע הזה,
אתה מתייסר. בודע.
רגע, אתה רוצה שנייה גם להקשיב או רק לנאום?
אתה מתייסר.
אני, קודם כל, אני שמח שהתקדמנו, כי בפעמים הקודמות ניסית להסביר לי שזה לא, עסקת שליט, בכלל לא ביבי, זה אולמרט, אבל הוא לא הספיק, הוא לא רצה, הוא לקחו לו, שתו לו, אבל זה אחר כך, ואמרו, והקצינים אמרו לביבי, וזה, עכשיו סוף סוף, קודם כל יש לנו הכרזה שביבי שחרר את עסקת שליט, ואת סינואר, ואת אלי קאדי, זה שהוביל את המתקפה ואת הטבח, ועוד 1,047 רוצחים. אז זה קודם כל בצד. שתיים, אני מוכן להודיע שאני פסול לכל תפקיד של הנהגה, או לכל אחריות שהיא, אל תצביעו בשבילי, ואני באמת מתנצל על כל מה שעשיתי נגד עם ישראל, ואני אחרי ישראל. שלוש, ב-20 שניות שנשארו לי, אני לא יודע מה הייתי עושה עכשיו, אחת הסיבות...
אבל אתה לא פוסל.
אני לא יודע...
אתה לא פוסל.
קודם כל, אין לי עסקה ביד.
אתה לא פוסל שחרור מחבלים.
אין לי עסקה ביד.
אתה לא פוסל שחרור מחבלים.
הדילמה היא דילמה נוראית. ואני לא יודע מה הייתי עושה.
אתה מתחמק.
הוא מנסה להפיל את האחריות עליי. האיש חסר הבושה ששב מולי.
אתה מתחמק.
עכשיו אני צריך... נכון.
ישראל במלחמה. כל העדכונים בכל שעה בדיגיטל של 103 FM. 103 FM. ישראל במלחמה, לוח שידורים מיוחד ב-103 FM. עכשיו, אינון מגל ובן כספית.
אתה מבין מה אני אומר? אתה מתחמק. אתה מתחמק, אתה לא אומר. תגיד, אני בעד שחרור מחבלים. אתה לא אומר, אני נגד שחרור מחבלים. אתה מתחמק. אתה אומר, כן, אבל פה זה אזרחי, אז מה המשמעות? אז מה המשמעות שאתה אומר, אבל פה זה אזרחים, וזה הנסיבות שונות והמחויבות היא אחרת? מה אתה רוצה להגיד בזה, שמה?
אינון, תסיים, תן את כל התזה, אני לא רוצה
להגיד את הדיאלוג. לא, דברים, דבר. הכל בסדר. לא צריך גבולות ברורים כל הזמן.
ממש
לא,
הכל בסדר.
מה הקטע? אתה מתנגד לשחרור מחבלים תמורת החטופים? תראה, זה כמו עם הרשות הפלסטינית, תשובות לא נוחות לך, אתה כל הזמן נתקע, זה מה שיש לך להגיד, אני לא עובד אצלך, אני לא זה, כל מיני דברים כאלה. הבעיה היא לא שאתה לא עובד אצלי, הבעיה שהתשובה לא נוחה, השאלה לא נוחה לך, ואין לך תשובה. לכן אתה אומר, אני לא עובד אצלך. כשאתה אומר, אני לא עובד אצלך, זה אומר, אין לי תשובה, ולכן אני עכשיו נותן תירוץ שאני לא חייב לתת לך תשובה. ברור שאתה לא חייב לתת לי תשובה, אבל כשנוח לך, אתה נותן תשובה. מתי אתה לא נותן תשובה? כשאתה לא רוצה לתת תשובה, או כשאין לך תשובה, ואין לך תשובה בגלל שאתה תקוע בפלונטר, תודעתי. והפלונטר הזה אומר שאתה כל השנים תקפת את נתניהו על זה שהוא שחרר מחבלים, כן? אבל עכשיו אתה תומך בשחרור מחבלים. אתה תומך בשחרור מחבלים, ואתה אומר, יש מדרג שהמצאת, שבו לאזרחים יש המחויבות של המדינה יותר גדולה מאשר של חיילים, ולכן בגלל שזה ככה אז אנחנו נשחרר במקרה הזה מחבלים, כי האזרחים שאלה ירצחו הם יהיו שונים מהאזרחים שאלה ששחררנו תמורת חייל ירצחו. זה הקטע, וזה כמו שהתחמקת כששאלתי אותך לגבי הרשות הפלסטינית מקודם, האם הרשות הפלסטינית לא תעשה כשהיא תוכל את מה שעשה חמאס, גם לא רצית להגיב, אמרת אתה לא עובד אצלי. למה אמרת שאתה לא עובד אצלי? כי אתה יודע את האמת. אתה יודע את האמת שזה אותם אנשים. איזה הבדל יש בין חמאס לרשות הפלסטינית? איזה הבדל? אתה יכול להגיד לי איזה הבדל יש ביניהם? מה ההבדל בין החמאס לרשות הפלסטינית? במה הם שונים? במטרות שלהם, באמנה שלהם, במה? במה ההבדל? למה אתה חושב? כאילו אלה אומרים שירצחו אותנו, אלה אומרים שירצחו אותנו. אלה יש להם נשק, אלה יש להם נשק. פה אמרתם כל השנים לתת נשק לחמאס, עכשיו אתם אומרים לתת כסף לחמאס, עכשיו לתת כסף לרשות הפלסטינית. אתם ממשיכים באותה קונספציה, עדיין מדינה פלסטינית, עדיין להכניס את הרשות הפלסטינית לעזה. אותו דבר, לא למדתם כלום, ומה שיש לכם לדבר זה על אנשים שמדברים, שמשנים את הפרדיגמה, ומדברים על התיישבות ביהודה, ברצועה. עזה. ודאי שצריך לדבר על התיישבות ברצועת עזה. שהערבים ידעו שהם שוחטים יהודים, הם משלמים באדמה. הם משלמים מחיר ולוקחים להם את האדמה להקים יישובים. על האדמה שלהם, לגרש אותם ולהקים יישובים. זה מה שצריך לעשות. זה מה שצריך לעשות. רק ככה הערבים מבין, זה אכפת לו, האדמה אכפת לו. זה מה שצריך לעשות. חד משמעית, אם צריכה להיות תוצאה מהאירוע הזה, זה שאנחנו מקימים יישובים ברצועת עזה. אני לא אומר ישר גוש קטיף, לפחות בתוחמת הצפונית, ניסנית, דוגית, אלי סיני, ודאי, אבל במהות של הדבר, את כל היישובים, במהות של הדבר, היה צריך להעיף אותם ברצון כמובן, הכל ברצון, רק ברצון, לעודד אותם להגירה מרצון, כן, ולעשות גרעין תורני בעזה, יישוב עזה עיר עברית, עיר יהודית, כמו שהייתה בעבר, כל היישובים האלה, יישובים יהודים, רק יהודים ברצועת עזה, חוף ים, מתקות, כדורף, חופים כאילו, כדורף חופים, אני מתכך זה נקרא, כדורף חופים, כל הדבר הזה. זה האירוע שצריך לקרות. באמת של האירוע, באמת, לא נשכח ולא נסלח. לא נשכח ולא נסלח. ולכן אני אומר, צריך קו ברור, ועל הימין יש קו ברור. לימין יש תודעה ברורה, מחוברת למציאות, מחוברת לקרקע, צדק לאורך כל הדרך, ידע מה הוא רוצה. תודה, בוקר טוב.
בוקר אור. אתה מזכיר לי את האביר השחור, אתה יודע מי זה?
תזכיר לי.
במונטי פייתון יש איזה אביר שחור.
או שקוצצים לו את האיברים.
שהוא בא, הוא נתקל באיזה אביר אחר ומתחיל עם דוק רב, והוא צובח ומצרח וכקרוכיה, כמו שאני נוהג להגיד, שזה אתה. עכשיו, במכה הראשונה הוא קוראת לו את יד ימין, הוא ממשיך לצרוח, במכה השנייה את יד שמאל, במכה השלישית את רגל שמאל, הוא נשאר בסוף רק גדם, הוא ממשיך לצרוח ולאיים. הימין צדק, כן. הימין צדק שהחזיר את סיני עד הגרגר האחרון, תמורת שלום עם מצרים, אפילו על טאבה לא ויתרו לנו. הימין צדק כשיצא מעזה וצפון שומרון, אני מזכיר לכם חבר'ה, זה לא אני, הייתי אני, זה היה הימין, קראו למפלגה הליכוד, עדיין קוראים לה הליכוד, לראש הממשלה קראו שרון, הוא לא פירק עדיין את הליכוד, הוא גמר לעשות את זה אחרי ההתנתקות, ומי שהצביע 4 פעמים בעד ההתנתקות, יכול היה למנוע אותה ולא עשה את זה, אחד בשם נתניהו. אז זה לגבי הימין שצדק. עכשיו הוא מספר פה, מה שאמא שלי, שלא ידע יידיש, אבא שלי לימד אותה, קרא לזה קלוץ קשס. אני תקפתי את נתניהו על עסקת שליט כל השנים, קודם כל אני התנגדתי לעסקת שליט גם לפני. זה לא הייתי חכם בדיעבד. התנגדתי לעסקת שליט לאורך כל 5 שנים שקדמו לעסקת שליט. וכתבתי בדם ליבי ורבתי עם כל המיליה שלי, ואני לא הייתי יחיד. נדמה לי שאפילו רביב דרוקר, בן דרור ימיני, היו עוד עיתונאים שלא חשבו כמו כל הזרם, כי חשבתי שלא משחררים.
לא, גם עיתונאי הימין כמובן התנגדו.
47 רוצחים על חייל אחד, חייבים להפסיק את מכל החטיפות, חייבים להפסיק את המחירון הזה. עד רגע זה, הגיבור הגדול שהחברי פה סוגד לו, אותה בובת גרב שאין בה אפילו גרביים, לא קיבל את מסקנות ועדת שמגר כהחלטת ממשלה. זה יכול היה לפתור הרבה דברים. הוא לא עשה את זה. הקימו את ועדת שמגר כדי שזה לא יחזור על עצמו. האנשים ישבו שם, טובי האנשים בראשות נשיא עליון, שנים והביאו, ואז הקשר ומי לא והביאו, רשימה של החלטות שהייתה מסנדלת, הוא סירב. הוא, לא אני. לא אני. הוא. נתניהו, סירב לקבל את זה כדי שתהיה לו חופש פעולה בעסקה הבאה. ועכשיו הוא תוקף אותי על זה שאין לי עמדה. חבר'ה, אני מתנצל. יש מקומות ומקרים שבהם אני אומר, קטונתי.
בסדר, אבל אתה לא פוסל.
אני לא פוסל.
אתה לא פוסל, שחרור מחבלים. תכף
תגיד שאני אומר בשיחות סגורות למקורביי. אני לא יודע מה הייתי עושה. אני, זו הסיבה שלא הלכתי אף פעם למקום של קבלת החלטות.
פחדן.
אלא של נתינת עצות. כן, אני פחדן.
נכון.
כן, אני לא נרקיסיסט שחושב שרק אני יודע. ובסדר, אז מצוין, העיקר שגם נתניהו פחדן. עכשיו, מה הבעיה פה בסיפור? שבעוד הוא תוקף אותי, כן, אני שאני כלום, אני בניגוד לינון, לא חושב שאני באמת מישהו. אז נתניהו שולח לפריז את השלושה האנשים הכי חשובים, את ראש המוסד, ראש השב"כ וניצן אלון. האמריקאים והקטרים מאשרים שזאת הצעה שגובשה על ידי כל הצדדים. זאת אומרת, נתניהו ממשיך לשקר במצח נחושה לכל עבדיו, שריסיו ושופרותיו, שהנציג הבכיר שביותר שלהם יושב מולי. הוא, הרי נון יודע שנתניהו מוכן לדבר הזה, להצעה הזו. אז מה הפתרון שלו זה להשים אותי שאני אין לי מושג מה הייתי עושה במצב המפלצתי?
לא הבנתי את הקשר בין הדברים.
לא צריך, אתה לא אמור להבין. לא, אני לא, אין לך מבחן.
בניגוד, שאני יודע שנתניהו
למצב, אני לא מתכוון להאשים אותך בכלום, ולא עושה לך גם לא חקירה ולא מבחן.
לדעתי ישראל הגיבה, נתנה שלילי לגבי מספר האסירים, זה לא נכון.
ישראל,
לא,
קודם כל אין בכלל מספר אסירים, וישראל לא נתנה שלילי, כי כל המסע ומתן הזה, כפי שיודע כל ילד קטן, הוא על דעת נתניהו. עכשיו, מה נתניהו עושה? כהרגלו, רוקד על כל החתונות, תמיד עונה לו הכי טוב, אריה קינג. אתמול בתשובה לחקן חדשות ולרוי שרון, כתב חברנו אריה קינג, איש הימין האמיתי, זה מה שקורה כשראש ממשלת ישראל הוא אדם שמעולם לא ניצח את הטרור. הימין חייב להחליף את נתניהו, ויפה שעה אחת קודם. אני קורא לחכי ליכוד פרטי להתפקח ולמנות לו מחליף.
מי זה?
שלא מפחד להכריע את הטרור. עכשיו, מה הקטע?
מי זה כתב?
אריה קינג, הדובר הקבוע שלי. מה הקטע? כן, כשאתה נתקל באיש ימין אמיתי.
אז אריה קינג צדק?
כשאתה נתקל באיש ימין...
אז אריה קינג צדק?
בהקשר הזה, ברור שאתה צדק.
לא, אז בהתנתקות אריה קינג צדק?
אני אשמח לשמוע...
אז בוא תגיד כל מה שאריה קינג אומר.
לא, לא בהתנתקות, אני מדבר עכשיו על הניצחון של הטרור. אני אשמח לשמוע מתי בנימין נתניהו כן ניצח את הטרור. הבן אדם הזה קבע, בספרים ובמכונים שהוא הקים, ובהרצאות בקריירה שלמה, שעם הטרור...
אבל מה כל היום?
אתה בכלל לא יכול לנהל מסע ומתן. אסור אפילו לדבר איתם.
אין לך משהו אחר לדבר עליו.
ואחרי שהוא גמר לקבוע את כל זה, לא, אין לי, אני רוצה לדבר רק על זה. אחרי שהוא גמר לקבוע את זה, ולעלות על זה, על עצמך זה לשלטון, הוא הפך לגדול משחררי הרוצחים בהיסטוריה היהודית.
אבל אתה לא פוסל שחרור עכשיו.
ועכשיו בעודנו מדברים.
אתה לא פוסל שחרור.
בעודנו מדברים. אבל אני לא נתניהו, לא ראש ממשלה, מה אתה רוצה ממני?
אבל אתה, תראה כמה אתה לא ישר.
ואני לא כתבתי ספרים, מה אתה רוצה?
תראה כמה אתה לא ישר.
בעודנו מדברים.
אתה עוד פעם נכנס בו בזה שהוא שחרר מחבלים.
ברגע שאתה מפריע לי, אני לא אפסיק. אז אם אתה רוצה שאני אפסיק מתישהו, תפסיק להפריע לי.
טוב, בבקשה.
אני, קודם כל, הודעה, אני לא ישר, אני פחדן, אני מוכן לשחרר את כולם, תמורת כלום, אוקיי? עכשיו בוא רק נגרד ממני, כי אני לא ראש הממשלה.
מה זה קשור? אתה יושב
מדברים,
פה.
בעודנו מדברים, האיש הזה מכניס לעזה, אחרי שהוא, כמו שהוא אמר שהוא לא ידבר עם הטרור, הוא הודיע אחרי הטבח שלעזה לא תיכנס לא טיפת מים, לא טיפת חשמל, לא טיפת סולר, לא טיפת כלום. ועכשיו אתמול ירון אברהם הקריא את כל הסטטיסטיקה של 10,000 מסעיות, שהבן אדם הזה, אם יש, כמו שאמר מקודם בועיין שלנו, אם היה אפשר למנף משהו נגד סינואר, זה את זה. עכשיו הוא כזה ראש ממשלה חלש, הוא כזה נרפה, הוא כזה כלום ושום דבר, שהוא לא מסוגל אפילו לשכנע את האמריקאים שזה מה שהביא את החטופים, הוא לא מסוגל לעשות כלום. כל מה שהוא מסוגל לעשות זה להביא את יונתן אוריך עם הכובע המגוחך של ניצחון מוחלט. אדוני, מה שהבאת לנו זה תבוסה מוחלטת.
תגיד, אתה חושב שצריך להפסיק את הסיוע לעזה?
כן.
להפסיק? כן. נגד עמדת האמריקאים ושלא ישלחו לנו חימושים.
לא, זה יותר מורכב. אני חושב שאם היה פה, אם היה פה ראש ממשלה אם היה פה ראש ממשלה כמו אולמרט, או כמו שרון, שהיו לו יחסי אמון אמיתיים עם הנשיא האמריקאי, כמו למשל, שאולמרט בסוף הפציץ את הכור הסורי על הראש לאמריקאי.
יחסי אמון כאלה עם האמריקאים, כמו זה שעכשיו הוא הביא לפה שלוש טייסות ועוד אלפי חימושים. מה אתה מקשקש, נו, באמת?
האמריקאים הרי אתה יודע שהם לא מסוגלים לראות את השקרן הזה. אתה יודע שהם לא מסוגלים אפילו לראות אותו. מרוב שיחסי האמון, אז הוא אפילו עוד לא היה בבית הלבן.
אתה גיבור גדול.
אתה זוכר שהבטחתם שהוא מוזמן לבית הלבן? אתה ישבת פה ואמרת, הוא מוזמן לבית הלבן.
למה?
אוי אוי אוי, קשקשת את הקשקושים הרגילים שלך, בית לבן, בית לבן. הבן אדם עוד מעט שש שנים לא היה בבית הלבן. הביידן רואה אותו, בא לו להקיא. הוא כמעט הקיא על מצלמה.
אז למה אתה לא מנהל קמפיין?
יחסי אמון. תקשיב לי, היחסי אמון היחידים שיש לאיש הזה זה עם עצמו.
למה אתה לא מנהל קמפיין להפסיק את הסיוע?
קודם כל שאלת, קודם כל אני לא... אני לא מנהל קמפיינים במקצועי. אני אומר, כותב את דעתי. אני חושב שגיורא איילנד צודק. והדרך היחידה, או לא היחידה, גם לחץ צבאי, אבל עוד דרך להביא את החטופים, זה הומניטרי. ולצערי הרב, אין פה ראש ממשלה שמסוגל לקדם את זה.
יפה.
של השאלה הבאה, בבקשה.
אוקיי, השאלה הבאה היא, אדוני שר החרטטת, תגיד לי בבקשה, איך אתה יכול, אם אתה לא פוסל שחרור מחבלים הפעם, שואל אותך שוב, אם אתה לא פוסל שחרור מחבלים, למה אתה בא בטענות למי שמשחרר מחבלים? אתה לא פוסל את זה, אתה אומר לא. אתה לא מוכן להגיד שלא לשחרר מחבלים. אז איזה פרצוף יש לך לבוא בכלל בטענות? הרי אתה לא מוכן להתמודד עם המשפחות הפעם, כי זה המיליה שלך. זה המיליה שלך. אתה חייב, אני גם רואה מה אתה כותב, אני רואה מה אתה מקדם, אני רואה גם כאילו איזה משפחות אתה רוצה לראיין, את מי אתה מקדם, איזה מאבקים, מה אתה מצייץ בטוויטר, איזה ציוצים, בעד שחרור מחבלים, בעד עסקה, אתה כל הזמן מקדם עסקה. אם נעבור על הפיד שלך בטוויטר, מי שיעבור עליו יתרשם שאתה בעד עסקה, עסקה שכוללת שחרור חטופים. נכון? אתה בעד, כאילו, נכון שמי שיעבור על הפיד שלך יתרשם שאתה בעד עסקה? אז אם אתה בעד עסקה שכוללת שחרור חטופים, פשוט תשתוק בקשר לשחרור חטופים של נתניהו. פשוט תשתוק. שיהיה לך טיפת יושרה, טיפת יושרה שתהיה לך, לא לדבר על שחרור מחבלים של נתניהו. זה מה שאני מבקש. כן? אתם מנהלים פה קמפיין נגד ראש ממשלה מכהן בזמן מלחמה. בזמן מלחמה, אתם מנהלים פה קמפיין מופקר, חזרתם להפגנות שלכם בזמן שחיילים נהרגים, בניגוד לבקשה של החיילים, שלא יהיה את הוויכוחים האלה, שלא יהיה את ההפגנות האלה, שלא יהיה את השיח הזה, שזה ייפסק. בניגוד לזה אתם ממשיכים ביבי ביבי. תראה, לא משנה על מה אני מדבר, אתה מדבר על ביבי. כל היום ביבי ביבי. הוא אמר ככה, הוא עשה ככה, והוא זה, וההתנתקות. הגעת עוד פעם להתנתקות, וכל מיני דברים, והוא עשה, וכן, וגלעד שליט, ועשה, ושחרור מחבלי, והכל. כל היום ביבי. הוא מנהל עכשיו מלחמה. עכשיו, מה סינואר כותב, בכתב יד לדעתי שהוא שלו, כן? מה, ואתה יכול להבין ממה שאמרתי, מה שאתה רוצה. אז הוא מבקש, כן? לפגוע בנתניהו. להחליש את נתניהו. הוא מבקש שהקמפיין יהיה של להפסיק את המלחמה. שהיעדים של המלחמה לא משיגים את מטרתם, ואת הכל אנחנו שומעים בתוך הקמפיין שלכם, של הרדמנים, וכל כל הברסלריות, וכל הדבר הזה, כן? אתם פוגעים בעם ישראל בזמן מלחמה. אתם פוגעים בעם ישראל. זה כמו שמשה היה עם הידיים למעלה, במלחמה עם המלאק, ואתם מורידים לו את הידיים למטה, שהמלאק ינצח. אתם עוזרים להמלאק. אתם עוזרים להמלאק, זה דבר נורא. אין לכם כאילו, עכשיו, הקטע הוא שבדיוק בפרשת השבוע קראנו, מתי בא המלאק? מתי בא המלאק? המלאק הגיע בזמן מחלוקות בעם ישראל. בזמן מחלוקות בעם ישראל, ובזמן שלא האמינו במנהיג, ועשו למשה את המוות. לא שאני משווה את משה לנתניהו, לאבדיל, עם כל הכבוד לנתניהו, כן? אבל הוא המנהיג, אין מה לעשות. הוא המנהיג. הוא המנהיג של עם ישראל עכשיו בעת הזאת, וצריך לתת לו גיבוי. אתם בדיוק האנשים שרוצים לחזור למצרים. למה לא תחזיר אותנו למצרים? למה הוצאת אותנו משם? זה בדיוק, זה מה שאתם עושים. ואז יש את המקום, מסע ומריבה, קוראים, מסע, נדמה לי משהו כזה, משה קורא למקום הזה שרבו, ואז ויקום מהמלך על ישראל, וילחם בישראל. זה בדיוק מה שקורה, אתה יודע מה, אני אשמיע לך את זה, אני אקריא לך את זה שנייה, תן לי למצוא את זה רגע, פרשת, בבקשה, פרשת, מה זה פה? לא יודע. איי, למה זה מגיע לי כל הדבר הזה?
נכון.
בוא נראה אם נמצא פה, הנה, תראה, כתוב, משה, ואמרו תנו לנו מים ונשתה, ואומר להם משה, מה תריבון עמדי? מה תנסו את השם? ויצמא שם העם למים, וילן העם על משה ויאמר, למה זה אליתנו ממצרים להמית אותי ואת בניי ואת מקניי בצמא? ויצעק משה אל השם לאמור, מה אעשה לעם הזה עוד מעט וסקלוני? ויאמר השם אל משה, עבור לפני העם, וקח איתך מזקני ישראל, ומתך אשר הקית בו את היאור, קח בידך והלכת. הנני עומד לפניך שם על הצור בחורה, והקית בצור ויצאו ממנו מים, ושתה העם. ויעש כן משה לעיני זקני ישראל. ויקרא שם המקום, עכשיו זה הפאנץ', זה כל כך יפה, זה כל כך, התורה כל כך חכמה, שזה מדהים איך ההקשרים, הכל בול במקום, תשים לב. ויקרא שם המקום מסע ומריבה, על ריב בני ישראל, ועל נסותם את השם לאמור, היש אלוהים בקרבנו עם עין. ואז הפסוק הבא מיד, ויבוא המלאק וילחם עם ישראל. המלאק זיהה את המריבה, המלאק זיהה את חוסר האמון, המלאק זיהה את הקונפליקט שיש בתוך החברה הישראלית, ותקף. בדיוק כמו שקורה היום.
כן. תגיד, אז אם ביבי ומשה, מי זו שרלה?
ציפורה.
הבנתי.
אבל ציפורה הייתה
טוב,
קושית.
טוב, אז בואו עכשיו נעשה סיכום של הממבו ג'מבו שהשמענו לכם עכשיו מהמלאק, דרך זה שאנחנו רוצים לחזור למצרים וכו'. הייתה בובת גרב. עלובה.
תסער לב אגב שזה לא תופס.
מלאה בכלום.
כאילו הדחליל והבובה בבת גרב וכל זה.
אינון, לא רוצה שזה יתפוס, תפסיק להפריע לי בבקשה.
טוב.
הקשבתי עכשיו בשקט מוחלט לכל ההבלים.
לא, דיברת קצת, נתתי לך קצת שאלות וכאלה.
לא, אפילו, ואפילו לא עניתי לשאלות שלך, עד כדי כך. בשקט מוחלט. האיש התפרק בשידור חי מולנו, הרי הרגע הוא דיבר על מריבות, הרי שנה שלמה הם קראו לגזרים את ישראל, הם מוזרו, ההפיכה המשטרית הזו, יש פה יותר ממחצית הציבור, זה גם כל הסקרים, הוא לא יהיה מוכן לחיות בדמוקרטיה למחצה, לא יהיה, זה קורע אותנו. וזה נכון, המלאק ראה ובא. אמן הזהיר שלוש פעמים, שהאויבים רואים את ההיחלשות, אנחנו לא נחיה במדינה שבה משפחת נתניהו תמנה שופטים. זה לא השתנה אגב גם בשבעה באוקטובר. אז הם המשיכו. עכשיו, הכל מתפרק מסביב. מר ביטחון הביא זוועה. מר לוחמה בטרור משחרר הסיתונאי של כל, אבל כל רוצחי עם ישראל לדורותיהם, ומנהל ברגע זה מסע ומתן על שחרור של מאות אם לא אלפי רוצחים. בסוף יוצא שאני באמת נבוך מול הסיטואציה המפלצתית שאנחנו מולה, ומודה שאין לי בזה, אני לא יודע מה הייתי מחליט, אז מנסים להשים בזה אותי. עכשיו תחשבו מה זה להיות שופר בימים אלה. אתמול חמאס ירה שוב איזה 11 או 20 רקטות, כולל תל אביב, אחרי שארבעה חודשים עוד מעט אנחנו נלחמים בו. 200 אלף איש לא נמצאים בבתים שלהם, לא יכולים לקבור את המתים שלהם.
איזה 200 אלף?
הפכנו למטווח בצפון, חבל ארץ שלם שומם בדרום, בואו נשמע רגע מה אמר גדי ירקוני לפני דקה ב-7-9 אצל ענת ואודי, פה עכשיו ראש מועצת אשכול, הנה.
המדינה, ראש הממשלה, במנכ״ל משרד ראש הממשלה, שיקרו אותי, 60 יום, ראש הממשלה שלי. אני נעלב בשביל התושבים שלי. איך ראש הממשלה יכול לשקר לי 60 יום ולהגיד לי, אני מטפל בזה, זה יהיה מועצה אחת, ושמגיעים על סוף ה-60 יום, ולהגיד לי, זה בעיה משפטית, אני לא יכול, שאשכול תתמוטט, זה תשובה שאני יכול לקבל.
האיש הזה רידד את כל מה שקשור בשירות הציבורי בישראל, מביא גם מדי גינה חסרי כישורים לא יוצלחים, שהדבר היחיד שהם יודעים לעשות זה לאשר את הבריכה בקיסריה, את זה הוא כן מנהל, בזמן מלחמה. הכל נראה כמו הפרצוף שלי, ובסוף אני צריך לענות לשאלות אם אני בעד או נגד משהו. אני, כן, בן כספית, כן? ההוא שמדבר ברדיו. זה האירוע, האירוע שכבר אין על מי להשליך. עכשיו, ראש ממשלה, הם לא קראו לא לבנט ולא לפיד ראש ממשלה בכלל. הם רקדו על אדם, הם עשו כנסים עם ריקודים, על פיגועים קשים שהיו פה, לא נתנו יום אחד של חסד לממשלה שהייתה טובה פי מיליון מהממשלה הזו. עכשיו הם באים בטענות על זה שתוקפים את נתניהו. הרי אפילו ועדת חקירה ממלכתית הוא לא יקים לדבר הזה, אנחנו נכריח אותו. אז לסיכום, להיות שופר זה לקום כל בוקר מחדש, כשביצה סרוכה מרוחה לך לפרצוף, אבל ביצה סרוכה שהייתה מקולקלת עוד קודם, שכל מה שנאמר במהלך כל הקריירה המפוארת מתרסק, שאתה הופך לספק הראשי של הסולר והמים והאספקה והתרופות. אגב, אנחנו עוד לא יודעים אפילו אם התרופות הגיעו לחטופים. גם את זה הוא לא הצליח לוודא, אחרי שהוא הבטיח בעסקה הראשונה שיהיו ביקורים של צלב אדום. האיש הזה לא קשיר, לא לנהל מדינה, לא לנהל מפלגה, לא לנהל כלום.
אבל הוא ראש
הממשלה.
הוא
לא קשיר לכלום.
אבל הוא ראש הממשלה.
הוא בניגוד עניינים מוחלט.
כבר כמה 17 שנה?
הוא ראש הממשלה, ואני צריך להגיד את האמת עליו. מישהו צריך להגיד את זה.
כמה הוא אכל לך כבד.
כן, אבל הוא לא אחראי על כלום, נכון? זה הכל אייזנקוט.
תראה, אתה לא שותה אלכוהול ואין לך כבד.
ובנט ולפיד. עכשיו אתה מתפאר שהוא ראש ממשלה 17 שנה. אז כן, אינון מגל, אתה לנצח תהיה קשור למורשת של ראש ממשלה 17 שנה, שלקח מדינה פורחת.
ברוך השם,
אור לגויים, אימפריה,
והפך אותה לאימפריה.
והפך אותה למה שהיא נראית היום, ועכשיו נסה להשים אותי בזה.
לא הבנתי, אם הוא 17 שנה ראש הממשלה, איך הוא הפך אותה לאימפריה?
ינון.
איך היא הפכה לאימפריה?
ינון.
איך היא הפכה לאימפריה?
אתה מביך את עצמך, אני לא רוצה לזור.
איך היא הפכה לאימפריה? הוא היה ראש ממשלה. מי הפך אותה לאימפריה?
לא, נשמה שלי.
בן כספית הפך אותה לאימפריה?
הוא הפך אותה למה שהיא עכשיו.
כן?
It is on his watch. אתה מכיר את המונח הבריטי הזה?
זה נכון.
זה מי שהיה בתפקיד, בזוועה הכי גדולה שקרתה לנו, זה נתניהו בנימין, לא גנץ בנימין, ואפילו לא בן כספית.
אין לי שום...
אז תתקדם, תפסיק כבר לנסות להאשים את כל העולם ואחותו במחדלים שלך, ותעשה פעם אחת מה ששר אומר לך, צא לפרסומות, כי יותר גרוע מזה לא יכול להיות.
אני איתך, הכל בסדר. ההיסטוריה תשפוט, ואני נכון לשיפוט שלה בכיף.
היא כבר שפתה.
לא, היא עוד לא שפתה.
היא שפתה, כי לנצח...
רגע, דיברת, תן לי לענות.
לא, אני לא דיברתי ואני לא אתן לך לענות, כי נגמר. היינו צריכים, אתה התחלת, אני סיימתי, העסק נגמר. עכשיו, אם לא נגמר, לא תדבר איך זה, לא תדבר. לך הביתה,
ישראל במלחמה. כל העדכונים בכל שעה בדיגיטל של 103 FM.
שלום שי ונקיר, את אבא של עומר החטוף.
שלום, בוקר טוב.
תודה שאתה איתנו.
תודה לכם.
איך אתה?
עוד בוקר של קור, ועוד בוקר יותר עם תקווה, ויותר עם פתיחה של דברים חדשים שאנחנו שומעים כמובן מהתקשורת, ודי נזהרים, היו כבר דברים מעולם, אבל אני בהחלט מלא תקווה ואמונה שהדברים מתקדמים, והפסגה הזאת שהייתה בפריז לא הייתה לשווא, ככה זה נראה על פניו.
תגיד, אתה, אלינו פה בשעה ראשונה, הורי, לא הורי, דוד של חטוף שהציג את העמדה, עמדת המיעוט, אבל היא עמדה מעניינת ומאתגרת, שאנחנו לא מוכנים לכל מחיר, לא לשחרר רוצחים כבדים, לא להפסיק את הלחימה, ואני מניח שאתה חושב אחרת, כמו שרוב המשפחות של החטופים חושבות, של כן, קודם כל צריך לשחרר אותם בכל מחיר, ואחר כך להמשיך את העבודה. תסביר.
אני אגיד לך, דעתי זה, אני צריך את הבן שלי בבית, 116 ימים הבן שלי נמצא במנהרות ברצועת עזה, זה לא תנאים שאפשר לחיות בהם, הבן שלי הוא חולה קוליטיס, והדבר הכי הומניטרי זה לשחרר את החולים והפצועים, בצורה המיידית והמיטבית שאפשר לעשות. לגבי הנושא של מחירים, אני לא המדינאי, ואני לא יושב בקבינט המלחמה, ואם נשמע מקבינט המלחמה ושמענו את זה כבר בעבר, ושמו את זה על השולחן כמו שנאמר, שזה לא שאלה של מחיר. אז אם הם החליטו, אז מי אני? קטונתי.
מה זאת אומרת לא שאלה של מחיר?
זה לא שאלה של מחיר, אין פה מחיר שיוציאו עכשיו רוצחים עם דם על הידיים, אז יוציאו רוצחים עם דם על הידיים, את הפתרון אחרי זה צריכים למצוא עוד לפני. וכרגע אני רוצה את הבן שלי בבית.
אבל נראה שהתגובות דווקא...
אומר ראש הממשלה שיהיו מוכנים לשלם כל מחיר, אז זה המאני טיים כמו שנקרא.
אני לא שמעתי את ראש הממשלה אומר שיהיו מוכנים לשלם כל מחיר.
אני אזמין אותך לבוא לפגישות הקבינט שהוא מזמין את המשפחות ולשמוע.
אתה שמעת את זה ממנו רגע, זה מעניין, אתה שמעת את זה ממנו?
אני שמעתי, כן, אני שמעתי את זה לא רק ממנו, שמעתי את זה גם מחברי קבינט המלחמה, שישלמו כל מחיר. והשאלה של המחיר זה לא הפקטור. אז אם זאת הדרך, אז זה מה שהם צריכים לעשות, שיעמדו אחר המילה שלהם, זה הכל.
תשמע, השאלה של המחיר, ועוד פעם, אני בכוונה שואל אותך שאלות מאתגרות, כי העמדה שלי מאוד לא מגובשת, אבל יגידו מישהו יגידו, שראש ממשלה, שאתה האבא, חייב להילחם על הבן, מבחינתך כל מחיר וכל מחיר, וזה הכי לגיטימי, אף אחד לא יכול לתת לך עצות, אבל מנהיג צריך לחשוב על המדינה, ואם המחיר עלול להיות כזה ש... ממש מסכן את קיומה, ואתה מוותר על הכרעת חמאס, ומשחרר כל כך הרבה רוצחים, אז המנהיג צריך לקבל החלטה כואבת, לאו דווקא החלטה שהמשפחה הייתה מקבלת. מה אתה עונה על זה?
אז אני חושב שמנהיג צריך לקבל החלטות קשות, במקרים קשים, וזה גדולתו של מנהיג. ואין ספק שהוא צריך לחשוב על טובת המדינה, אבל בראש ובראשונה טובת המדינה זה החזרת החטופים. החטופים שנמצאים שם, וישארו, חז וחלילה ישארו שם, אז אין פה ביטחון למדינה. כי בסופו של דבר, יש לי עוד שני ילדים בבית, איך אני אגדל אותם? חיילים שנלחמים שם, שנכנסים ונלחמים בצורה מאוד עיקשת ומאוד חדורים, ועושים עבודה מדהימה, מה הם יחשבו? שהם יפלו בשבי ו... לא יחזירו אותם?
אם מצד שני עומד...
אני רוצה לצטט, אני רוצה לצטט, אני לא מצטטים, אבל... היות והתקשורת עוזרת לי בנושא זיכרון עבר, ראש הממשלה אמר בפירוש, ביום של שחרור גלעד שליט, וזה לא אותו מקרה, אמר שמבחינתו הוא יודע שאם הוא היה נופל בשבי, הממשלה הייתה עושה את הכל כדי להחזיר אותו הביתה.
כן, אבל
הביתה.
שי,
עכשיו
מה...
השאלה, שנייה. רגע, אני אסיים את התשובה לבן. השאלה לגבי נושא של מרצחים, ונושא של ויתור מיתות חמאס, אני לא אמרתי לוותר על מיתות חמאס. יש דרכים לסיים את הנושא של חמאס, יש הרבה מאוד דרכים, אני באמת לא יועץ ביטחוני, ולא יועץ מדיני, ויש דרכים. אני יכול, אתה יודע, לחשוב עליהם, אבל אני לא זה שמקבל את ההחלטות, וההחלטות הן קשות. אני לא חושב שאנחנו נוכל, כמדינת ישראל, כאומה, להשתקם בהנחה והחטופים יישארו שם. נוכל להשתקם אם החמאס לא יהיה שם, זה גם, זה אחד ליד השני. וכשדעתך היא עדיין לא מגובשת, אני אומר, יש לזה פתרון.
תשמע,
אם
אבל...
הבן שלי יהיה בבית, אני אוכל ללכת להילחם במקום אחרים.
מצד שני, שי, יש מחירים שאי אפשר לעמוד בהם. שחרור של 4,000 מחבלים, שאתה משחרר רוצחים לרחובות, זה לא משהו שמדינה יכולה מבחינה ביטחונית לעמוד בו. זה, הציבור לא יעמוד בזה, והציבור גם לא יסכים לזה. ואני גם לא חושב שראש הממשלה יסכים לכזה דבר, זה לא יקרה.
אז השאלת מחיר היא לא פקטור. וכשיוציאו 4,000 מחבלים, לא מוצאים אותם לרחובות, מוצאים אותם לתוך רצועת עזה, אולי אפשר חלקם
להגלות. לא, מוצאים אותם הביתה, ביהודה ושומרון.
ליהודה ושומרון, 4,000.
זה אני לא מעריך שיקרה בשום מקרה.
אז אני לא יודע לאן מוצאים, ואני לא יודע מי המחבלים, ויש המון מחבלים... שיושבים במעצרים מנהלתיים, ואני יודע שיש לא מעט כאלה, ומבחינתי הם מחבלים...
לא, מה שאני רוצה להגיד אבל, זה שברור שיש דברים שאי אפשר יהיה לעמוד בהם. שעם כל הקושי שבדבר, הלקח שלמדנו ממקרה גלעד שליט, הוא שמה שעשינו בסופו של דבר גרם למצב יותר גרוע ממה שהיה קודם, עם כל הכאב, כי כולנו רצינו את גלעד בבית, אבל זה גרם לזה שנרצחו. תראה מה קרה לנו עם כל הרוצחים האלה ששחררנו, מה בא עלינו.
כל הזמן הזה שחררנו, אז בוא לא נשכח שאחראי לעסקת שליט זה נתניהו.
לא, לא, אבל הייתה תמיכה מלאה של הציבור.
אבל הוא המנהיג, הוא קיבל את החלטה, אולמרט קיבל החלטה לא לשחרר.
די, עזוב אותי כבר מביבי כל היום, די.
אני לא עזוב אותך מביבי, כי הוא ראש הממשלה, אני לא עזוב, ממש לא.
בסדר, די, תירגע.
שום כוונה לעזוב אותך מביבי.
הציבור תמך, שי, הציבור תמך כולו בשחרור, עכשיו זה לא המצב. עכשיו זה לא המצב.
אני רוצה להגיד לך ככה, ואם בן כספית גם אמר את זה, מי שקיבל את ההחלטה בסופו של דבר לשחרר את גלעד שליט ולהוציא אי אלו מרצחים, כן? עם דם על הידיים. 1,027 או 1,047. יש שם 450 מרצחים עם דם על הידיים, עוד כאלה מנהלתיים.
נו, וזו הייתה טעות.
נשים. אז אם זאת הייתה טעות, אז אפשר ללמוד מהטעות, כי לא עשו 18 שנה שום דבר כדי למנוע מהם לעשות לטענתך, כן? שאתה חושב שזה בעצם הפרוצדורה של גלעד שליט, מה שעכשיו החזירה אותנו לשביל אוקטובר. אני חולק עליך. ואני חושב שהיה אפשר למנוע את זה 18 שנה, בנו פה מפלצת טרור, מפלצת טרור, וזה לא אלף מרצחים שבנו את הדבר הזה. וכשראו את זה קורה, היו צריכים לגדוע את זה מהשורש.
שי, תגיד, בוא רגע נדבר קצת יותר תכלס, אנחנו כל הזמן מדברים באופן עקרוני, הרי עוד אין בכלל עסקה. אתה היית בפגישה הזו שבה נתניהו דיבר על קטר?
אני לא הייתי בפגישה הזאת. הדברים צוטטו בצורה כזאת או אחרת.
לא, יצא אפילו קלט.
אני אומר את זה בתקשורת כשבוע, שבתקופה כזאת כל כך קשה, שיושבות עשרות משפחות, מאות משפחות, זה מגיע כבר לאלפי משפחות, שרוצות את החטופים בבית, חללים, חיילים נהרגים, וצר לי על כל חייל שנהרג, ובסופו של דבר התקשורת דואגת להעביר לנו את דיבור של נגד קטר, ודיבור של התיישבות, ודיבור של אפשר לחסוך ממני בכל אופן, אפשר לחסוך את כל הדיבור הזה, ולהתעסק פרקטי, במה שבאמת צריכים להתעסק. אנחנו במלחמה.
לא, אבל שי, יכול להיות שזה בדיוק הפוך. אבל זה יכול להיות שזה בדיוק הפוך.
אינון, איך זה בדיוק הפוך?
זה בדיוק הפוך, שאם כל היום מתעסקים בחטופים, זה מרחיק את חזרתם. אם כל היום אנחנו בקמפיין של החטופים, זה לא עוזר לזה ש... איך זה עוזר? כי החמאס מבין שמדינת ישראל... כי החמאס מבין...
ביום שאנחנו הורדנו רגל מהגז בנושא החטופים, התחילו לדבר פה על מנדטים ומפלגות חדשות, והתחילו לדבר על נושא בגץ. חבר'ה, בואו תתעוררו, אנחנו בטוטל וור. אם מישהו לא שם לב, אנחנו לא בחזית אחת, אנחנו בכמה חזיתות, ואם זה מה שצריכים עכשיו לדבר ולספר בתקשורת, אז סליחה, אפשר לוותר על התקשורת.
שי, תגיד, אתה באחת הפגישות שהיית עם נתניהו, אתה שמעת אותו אומר שישראל תשלם כל מחיר על החטופים?
כן, אני לא זוכר להגיד, כי הייתי עם לא מעט פגישות עם נתניהו.
וחלק
מהפגישות היו בדחיפה, כן? בוודאי. ואני לא היחידי שאומר את זה.
מי עוד אומר את זה?
אני שמעתי את זה במשפחות נוספות, אבל ממך עוד לא עזר.
אז הוא
כנראה משחק משחק כפול, וכנראה לבייס שלו, לינון, הוא אומר לא, ולכם הוא אומר כן. מה הוא יעשה בסוף? אל תשאל אותי, אין לי מושג. אני באמת
לא... אני לא חושב שגם לבייס שלו יש מושג.
לא, מה זה...
אתה מגדיר את ינון בבייס, כן, אבל אני מסתכל על...
מה זה הבייס של הבייס?
הבייס של הבייס, אוקיי. אני עוד פעם, אני רוצה את הבן שלי בבית, ומבחינתי זה בכל מחיר.
תגיד, יש לכם, אתם יודעים אם הוא קיבל...
לדאוג למדינה, יש אפשרות לעשות את זאת, וצריך לחשוב על זה. ולא להתעלם ולהגיד, אוקיי, הם בסדר, הם... חבר'ה, תתעוררו.
יש לכם אינדיקציה, שי, אם עומר קיבל את התרופות לקוליטיס?
לא, אין לנו שום אינדיקציה, לא מהמתווה הקודם שהצלב האדום היה אמור להיכנס אחרי 4 ימי הפוגה, ולא עשה את זה, כי הוא לא מחויב לאף אחד, והוא ארגון עצמאי וטוטליטרי, עובד, לפי איך שאני רואה, עובד לצד אחד בלבד, שזה לצד הפלסטיני, כי לרצועה הוא נכנס לראות רק את הבתי חולים ולא מתעניין בחטופים, וכל הנושא של הסיוע של קטר שנתנו על זה ערבות, טרם קיבלתי עדכון על נושא התרופות, אבל זה לא האישי התרופות, אני לא יודע אם התרופות הן מתאימות, 116 ימים, הבן שלי הוא חולה קוליטיס, זה מחלה שבמצבי לחץ היא מתפרסת ומסכנת חיים.
אני מכיר אותה מצוין, יש לי שני ילדים עם קורונה.
יש לך שני ילדים, נכון, ואז אתה יודע בדיוק שהם נמצאים באיזון ובטיפול תרופתי, כמה זה רגיש המצב.
ברור.
ועל אחת כמה וכמה שהוא צריך לצאת, וכמו שאני אומר, הומניטרי, תמורת הומניטרי, צריכים עכשיו מדברים על מתווה הומניטרי, על עסקה הומניטרית, אז הכי הומניטרי זה להוציא את החולים והפצועים משם.
ברור. לא, שלא יובן לא נכון, כן? כולם רוצים שהם יבואו. כולם רוצים שהם יבואו. השאלה, אתה יודע, אנחנו בתוך מציאות שבה יש לכל דבר מחיר. זהו, זה המצב.
אז שישלמו את המחיר. בסדר. לכל דבר יש מחיר.
בסדר, השאלה איזה מחיר? שאלה איזה מחיר?
אז אני שוב אומר, יש מחיר לבן? לבן שלי יש מחיר? מישהו נקב במחיר? הבן שלי נחטף בשטח ריבוני של מדינת ישראל, שבסך הכל נסע...
גם כל חייל שנהרג יש לו מחיר. גם כל חייל שנהרג בקרב יש לו מחיר.
במסיבה מאושרת, על ידי גורמי ביטחון, על ידי ממשלת ישראל, אישרו במקום הזה לעשות מסיבה המונית, מאושרת, מסודרת, עם הבטחה, עם שוטרים, ואני פגשתי את השוטרים שנלחמו שם מתחנת אופקים, ומסו דברים הירואים, והצילו המון. והחיילים שנלחמים שם נהרגים. אז יש מחירים, ומחירים מאוד כבדים. ואני לא חושב שאפשר לעשות
השוואת מחיר לאדם. ישראל שולחת את מיטב בניה כדי להילחם, כדי להשיב את החטופים, בין היתר. אתה יודע, אנשים נופלים במלחמה בין היתר בשביל להשיב את החטופים. אני חושב שהדבר שהכי משפיע על האפשרות שהם יחזרו, זה באמת ההתקרבות לסינואר וההתקרבות לראשי חמאס. שהם יהיו בלחץ, בסופו של דבר, הם יצטרכו לשחרר תמורת החיים שלהם. בקצה, הם ירצו להציל את עצמם, וזה יהיה הקלף שלהם. ולכן, ככל שנגיע אליהם יותר מהר, ככה, בעזרת השם, נוכל להחזיר את החטופים יותר מהר. זה ההיגיון שלי אומר.
אני רוצה להגיד שההיגיון שלך אומר דבר נכון, אבל העובדות מראות אחרת. הלחץ הצבאי לא מטיב. אם היה מתווה ראשון וטענו שהוא על פי הלחץ הצבאי, אז המתווה הראשון לא היה מספיק חכם על פי הלחץ הצבאי. אמרו, זה הוביל לצינואר לעשות עסקה או מתווה ראשון. אז הלחץ הצבאי לא היה אפקטיבי. כי אם היה מתווה, ואם הייתה עסקה, ואם הלחץ הצבאי היה נכון, היום שחררים את כולם. הלחץ הצבאי השני גורם לעבדות קשות, כולל הרג של חטופים בשוגג, ואני לא מקנה, וקורות טעויות במלחמה, אין מה לעשות, קוראים דוסים, קוראים טעויות, אני לא רוצה לקנה באף אחד שנלחם שם, זה אזור לחימה שאף אחד לא היה נמצא בו, מאוד צפוף, מאוד סבוך, 18 שנה הם הכינו את הקרקע לחיילים ישראלים שיכנסו לתוך הרצועה, ויהיו כמו מה שנקרא מטווח ברווזים, והצבא שלנו עושה עבודה הירואית. אבל לראיה, הלחץ הצבאי השני לא יוביל למתווה שמדברים עליו כרגע.
בסדר, זה צריך פה סבלנות. צריך סבלנות. צריך סבלנות.
אני רוצה לשאול כמה סבלנות, אתה חושב אני בתור אזרח ואבא, שרוצה את הבן שלו, כמה סבלנות...
זה לא יעזור, אני נורא, אני מצטער להגיד, אבל זה לא יעזור.
אז הלחץ הצבאי לא עוזר.
לא, אבל להפך. לא, הלחץ שלך לא עוזר. הלחץ שלך לא עוזר.
הלחץ שלי עוזר מאוד, כי הלחץ שלי מופעל גם לכיוונים של בינלאומיים.
בינלאומיים הוא עוזר.
של דבר, אז אינון, זה שאני צועק פה, כי אני לא יודע לנסוע כל היום לצעוק מול ארצות הברית, וזה שאני צועק פה כדי שאני אפעיל את הלחץ, כי בסופו של דבר, אם אתה אומר לי, הלחץ הבינלאומי עוזר, אז איזה זכות יש לי בתור אזרח ישראלי? איזה זכות יש לי? מה אני צריך לעשות? לשבת בבית ולשבת בשקט?
שי, מה אתה חושב בלב? אתה חושב שנתניהו רוצה להביא את החטופים, או בעצם...
לא, הוא לא רוצה להביא את החטופים.
כי עוד לא אמרנו את הדבר הידוע, שנייה.
אני לא יודע, הוא מרגיש
מה שאני בי. זה מה שאתה חושב?
לא.
שי, אני שואל...
אני אמרתי את זה כבדיחה.
אתה צריך להכיר את אינון, יש לו הרבה בדיחות.
אני
אגיד לך למה אני שואל את זה. אני שואל את זה כי עסקה שתכלול הפסקה ארוכה של לחימה, זה סוף הממשלה שלו. אז השאלה היא איפה הוא נמצא באמת, יחד עם ראש המוסד וראש השבק בפריז, או יחד עם בן גביר ואינון בבנייני האומה?
אז אני רוצה להגיד דבר כזה, שאני סומך על ממשלת ישראל, ואני מאוד מאמין שהקבינט המורחב, וכמובן קבינט המלחמה, עושים את המקסימום שהם יכולים לעשות בתנאים שהם נמצאים בהם. אני לא חושב שמישהו חושב לרגע ש... בוא נגיד, אני אלך רגע לצד של אינון, הישרדותו הפוליטית של נתניהו יותר חשובה מלהחזיר את החטופים. אני לא באמת חושב ככה, אבל אני חושב שאפשר להתאמץ יותר. ואפשר לעשות מהלכים, וצריכים לקבל החלטות קשות, וצריכים לעשות פה הכרעות בסופו של דבר. כי החטופים נמצאים שם, ואני מדבר על החטופים, מדבר על כולם, כולל כולם. כשעכשיו מדברים על שלב 1, 2 ו-3, להרבה זה נשמע מוזר או נשמע תמוע. השביב הקטן הזה שאני רואה שמדברים על מתווה מתחילתו עד סופו, נותן בי הרבה מאוד תקווה.
כן, טוב, למרות שאנחנו יודעים שגם פה יש מחלוקות, שהאימהות של הנשים והחיילות רוצות שיתעסקו קודם איתן, ויש פה, אתה יודע, אבל לא ניכנס לזה, עזוב, כאילו יש כל כך הרבה בעיות על הראש.
הדבר הכי קשה להגיד זה נושא קטגוריאלי, והדבר הכי קשה להגיד זה סדרי עדיפויות. כולם אוהבים את הבנים,
נכון,
את הילדים, ואת... וגם את הנרצחים שצריכים להחזיר.
אבל אתה רואה שוב שבתוך זה ההורים של החיילות חושבים שזה יותר דחוף להחזיר אותן. כלומר, כל אחד רואה את זה מהמקום של היקיר שלו, של הבן או הבת שלו.
וזה טבעי לחלוטין.
נכון, אני מסכים שזה טבעי לחלוטין.
אם הבן שלי היה שם, הייתי בטוח שהוא צריך להשתחרר ראשון.
ואנחנו מבינים מאוד את האסון הזה שנפל עליכם ואת את המקום שלך. כלומר, כשאני מדבר איתך אני מייצג פה עמדה, אתה יודע, עמדה שהיא לעומתית, כי אני מבין, כי אני לא שם. אני, אתה יודע, גאולה כהן בזמנו אמרה שאם הבן שלה היה נחטף היא הייתה צורחת ומשתוללת, אבל הייתה מצפה מהממשלה לא להקשיב לה. אז אני מציג לך תפיסה של, אני חושב, חלקים גדולים בציבור שמרגישים ככה.
אז כמו שציינת בתחילה, או אתה או בן כספית, זה המיעוט שריאנתם. אז אני מדבר על הרווחה שיושבת בציבור ככלל, וקונצנזוס ציבורי
שצריך להחזיר אותה,
גדול,
ברור.
גדול מאוד.
ברור?
נכון שיש את המיעוט, ברור? אני ברור. מסכים בכל צד, יש מיעוט.
טוב, שי ויינקרט, אבא של עומר, בעזרת השם שתראה אותו בקרוב בריא ושלם יחד עם שאר החטופים.
תודה שי.
תודה.
תודה, פרסומות. טוב, עוד שיר למלחמה הוציא סבלימינל יחד עם הצל ורביב כנר. למה לא? תחושה טובה, לכסח אותם, בעזרת השם, נשמיד אותם, נחלע אותם, נפרג'ע אותם, נפנג'ר אותם. רביב כנר היה לוחם ממש בעזה. בוא נשמע את זה.
כן, הוא גם עושה את זה.
גו, מבית הכשרה, חברה לביטוח בעם, המעניקה לכם עד 3 חודשים חינם בביטוח המקיף לרכב. כוכבית 8811, כפוף לתנאי תקנון המבצע, החברה והפוליסה.
הנה זה בא.
בסוף קיבלתם את הפינאלי, מה אתה פאקר? תדע תמיד יבוא מחר, ואל תקווה מנעפם, היא תצמח, היא תבוא, זה עלינו, ועכשיו אני נשבר, נלחם בשביל הדבר, גם אם הדרך ארוכה, לא נשכח, לא נסלח, זה עלינו.
נשארתי בדם, צח של אדם, רגשות הנקם באורות מבחם, דופי מלחמה גם הלב רפפם, נשים וילדים שהותחו לפחם, לא נותן לי מנוח, ער לא נרדם, הפחד הבכי כמו סוף העולם, מביט בילדים, פתאום אני שם, אומר אלוקים, קח אותי במקומם. אני לוחם, אני צייד, לא מפחד למות לבד, אני אריה והם כבשים, אני טורף, הם ניצודים, לא תשברו לי את הרוח, לא תרסו תחזקו את הנשמה, לא תאנסו, לא תרצחו, לא תשרפו את התקווה. לא יהודי קטן פחדן עם ברכיים רועדות, יהודי עם כוח אש, תימות השן וחרבות. זה אל הנקמות בשם הנשמות, לא אין לי רחמים ואין לכם סליחות. זרע המלך לא יעזרו לכם תפילות, אין מחילה לנחילי חולדות, תמותו במחילות.
כשהלב נשבר תדע תמיד יבוא מחר, ואת תקווה מנעפר, היא תצמח, היא תבוא, זה עלינו. ועכשיו אני נשבר נלחם בשביל הדבר, גם אם הדרך ארוכה, לא נשכח, לא נסלח, זה עלינו.
כולנו אחד, כולנו ביחד, אותה סירה. אבל זה המצב, לטוב או לרע, לא משנה מי בחרת. לא מוצא ולא דק גם, עכשיו מעונן, אבל יש עוד תקווה, האור לא קבע. שומרים על הבית, שומרים על הלב, על המשפחה. מקדשים את החיים, מקדשים את הטוב, מקדשים אהבה. שומרים על הילדים, על העתיד, על השמחה. שנגמר ההיגיון, אז פתאום מתחילה אמונה. איך תהיה מסוגל ללמוד אם אתה לא מסוגל לזכור? איך תנצח את החושך אם אתה בורח מהאור? זה הזמן של התיקון, זה הזמן לפעולה. אז תתכונן טוב למבול, כי זהו דור הגאולה.
תודה לשר פסטר ויואב כהן, לסתיו קורנס וטל שלב, לעמיתי דואק דוד זבולוני ושני רומנו.
שובה לבית הכנסת, העתיד של הילדים שלנו תלוי רק במולדת, ואין אחרת.
גם כשהלב נשבר תדע תמיד יבוא מחר, ואת תקווה מנעפה, היא תצמח, היא תבוא,
זה עלינו.
מעכשיו אני נשבר נלחם בשביל הדור הבא, גם אם הדרך ארוכה,
לא נשכח, לא נסלח, זה עלינו.
יאללה ביי.